שצמח שאיננו מתקיים שלוש שנים, אז הוא נחשב ירק, כן? זה סברה מקובלת, כך פסק גם החזון איש, שצמח שאיננו מתקיים שלוש שנים, הוא איננו אילן, אלא הוא נחשב ירק, ובמקרה שלנו, לגבי הפטל, מכיוון שהוא קלה לאחר שנתיים, אומר הדברי מלכיאל, זה נחשב ירק. תשובה מעניינת נוספת, זו תשובה של מהרש"ם, כאשר שוב המהרש"ם מתאר בצורה מאוד מדויקת את הגידול של הפטל, וכמו שאמרנו, הוא אומר זה לא, אין פרי בשנה הראשונה, ויש פרי בשנה השנייה, ואחר כך הנצר קלה, ואז בהתחלה באמת המהרש"ם נוטה לבוא ולומר שזה נחשב ירק. והוא מביא את הסברה שגם אומר אותה החזון איש, שצמח שאיננו מתקיים שלוש שנים, הוא איננו אילן, אלא הוא נחשב ירק. הוא אומר, הוא לומד את זה קל וחומר מסברת המהר"ם אלשיך. מהר"ם אלשיך אמר קצת בצורה אחרת, שצמח שהיבול שלו פוחת והולך מדי שנה, הוא נחשב ירק. אומר אמר שם, אנחנו צריכים לבוא ולומר קל וחומר, אם צמח שהיבול שלו פוחת והולך מדי שנה, הוא נחשב בעצם צמח חד שנתי והוא נחשב ירק, קל וחומר אם הוא קלה לגמרי, כן? כך אומר המהרש"ם. אחר כך אומר המהרש"ם, אבל יש לפקפק. דהכה, השורש על כל פנים נשאר קיים, מה שאין כן באבנדינג'אן, שזה החציל, ולכן מסתבר לברך, עליהם בורא פרי העץ וכן המנהג. כלומר, בעצם הטענה של המהרש"ם שיש לברך על הפטל בורא פרי העץ, מדוע? מכיוון שהוא אומר, זה נכון שבאופן עקרוני, אם הוא היה קלה לגמרי, הייתי אומר שהוא נחשב ירק כמו החציל. אבל יש הבדל, החציל הוא קלה לגמרי. צמח החציל, אחרי שהוא נותן פרי, הוא קלה לגמרי. פה הפטל, באופן כללי, הפטל הזה מתקיים כמה וכמה שנים. אחר כך הוא אומר, שוב בדקתי בספרי הטבע בלשונם, הוא מתייחס לשאלה של הכותב, וראיתי כתוב כי אילן פירות, הימברן, בכל שנה עולים ענפים חדשים מן השורש, ורבים מהענפים הישנים מתייבשים, והוא כמו שכתב רום מעלתו, אבל מלשון זה נראה, כי רק רבים מהענפים הישנים מתייבשים ולא כולם. על זה אמר לנו דוקטור שמואל זילקה, שאין מצב שזה יתקיים יותר מאשר שנתיים. אבל בכל אופן, מדברי המהרש"ם, על פי הסברה שהוא אמר לפני זה, יכול להיות, יש לפקפק, שאולי יש להבחין בין החציל לבין הפטל, מכיוון שהחציל קלה לגמרי, ואז אני יכול לבוא ולומר את הסברה שלא מצאנו צמח שאסור לעולם, וכמו שהוא אמר קל וחומר מדברי המהר"ם אלשיך, אבל הפטל הוא ממשיך להתקיים גם כמה וכמה שנים. תבואו ותשאלו אותי, כמו ששאל כבר מוטי שומרון, מה ההבדל בין הפטל לבין הבננה? יכול להיות שבכל אופן יש קצת הבדל. שהבננה זהו צמח שהמתחדש לגמרי מן השורשים, מהפקעים התת-אדמתיים לגמרי מתחת לאדמה. לעומת הפטל שמתחדש אומנם בדרך כלל מן השורשים, אבל כאמור הוא מתחדש לפעמים גם מצוואר השורש. פה אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, קודם כל להלכה ולמעשה, פסקו גם הראשון לציון הרב מרדכי אליהו בזמנו, שצמח הפטל הוא נחשב ירק, גם מורי ורבי הרב יעקב אריאל, דיברתי איתו והוא נקט שהפטל הוא ירק, גם הרב יהודה עמיחי סבר שהפטל הוא ירק, ולכן למעשה גם כתבנו כך בהלכות הארץ, בהלכות עורלה, שהפטל הוא נחשב ירק. אני רק רוצה, מכיוון שכאמור מדברי המהרש"ם זה נראה לא כל כך פשוט, אני רק רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, ולזה התייחס קצת דוקטור שמואל זילקה, להעדיף לפי דעתי את הזן של הפרימוקן. כן? מה המעליותה? מה העדיפות של הפרימוקן? העדיפות של הפרימוקן הוא בזה שזה נותן פרי תוך שנה אחת מהזריעה, כמו שראינו בעבודת המאסטר. אמנם כשנפגשנו עם דוקטור שמואל זילקה, הוא אמר שיש קושי הרבה פעמים, כי הנקודה היא שנותן פרי תוך שנה אחת מהזריעה, שאני לא רוצה להאריך בזה, זה חידוש עצום של הרדב"ז, וכך פסקו רבני הספרדים תמיד במשך כל הדורות, להסתמך על הקריטריון הזה כדי להחשיב צמח לירק. בכל אופן, אמר לנו דוקטור שמואל זילקה, שיש קושי בהנבטה של זרעי הפטל. ופה הנקודה שהיא מאוד חשובה, שכאשר אני אומר זה נותן פרי תוך שנה אחת מהזריעה, הכוונה שזה נותן פרי תוך שנה אחת מהזריעה, לא מהשתילה. כי מהשתילה אני יכול לקחת שתיל, והרבה פעמים לקחת הרבה עצים, שאם אני לוקח שתיל ושותל אותו במשתלה, יכול להיות שהוא ייתן פרי תוך שנה אחת מהשתילה. אבל הרדב"ז, החידוש שלו, שהוא בעצם חידוש בוטני, שבא ואומר שצמח שנותן פרי תוך שנה אחת מהזריעה, זה צמח חד שנתי, כמו עגבנייה, כן, או כמו מלפפון. מכיוון שהוא חי שנה אחת, אז ממילא הוא נותן, יש לו תהליך גידול יותר מהיר, והוא נותן יבול כבר תוך שנה אחת. לעומת הצמח הרב שנתי, העץ, שהוא ייתן פרי רק אחרי כמה שנים. בכל אופן, ראינו מעבודת המאסטר של אותו בחור, שאפשר לתת פרי, שהפטל מזן הפרימוקן נותן פרי תוך שנה אחת מהזריעה, יכול להיות שיש עדיפות מסוימת על בזן הזה, מההיבט הזה שאפשר לסנף ולהוסיף את הצד של היתר שכתב הרדב"ז, שצמח שנותן פרי תוך שנה אחת מהזריעה נחשב ירק. אם אני מסכם, בעצם כמו שאמרנו, מתקבל מאוד על הדעת לומר שהפטל הוא נחשב ירק, כי כמו שאמרנו, אנחנו פוסקים כדעת הגאונים שרק צמח שמתחדש מן הגזע הוא נחשב אילן, מכיוון שהנצר מתקיים רק שנתיים בלבד, ואחרי שנתיים הוא קלה מאליו, אז ממילא אני מתייחס לכל נצר כאילן עצמאי, והוא מתקיים רק שנתיים בלבד, ולכן מסתבר שזה נחשב ירק. אני מוסיף ואומר שיש עדיפות מסוימת לזן הפרימוקן מהבחינה הזאת, שאפשר לצרף את היתר של הרדב"ז, שאם הוא נותן פרי תוך שנה אחת מהזריעה, זה נחשב ירק. תודה רבה.
תודה רבה לרב יואל, יישר כוח גדול. יש לנו פה ממש דוגמה קלאסית, איך לוקחים את הפן המציאותי, הבוטני, החקלאי, לומדים אותו על בוריו, כמו שעשה דוקטור שמואל זילקה, ממשיכים לפן ההלכתי, לחלוקה הברורה מבחינה הלכתית, ובאמת התוצאה היא שאפשר באמת לפשוט את הספקות, ברוך השם שזכינו לזה. אנחנו ממשיכים כרגע לנושא הבא, שהוא נושא ככה קצת בשוליים, בנושא מצוות התלויות בארץ, בגלל ההיעדר הפן המעשי שכולנו פחות מורגלים בו. ואני רוצה להזמין בבקשה את הרב יהודה חיטוב, מכון התורה בארץ, לדבר על הנושא של מתנות עניים, דבר שככה נדחה קצת לשוליים, והגיע הזמן אולי באמת להעלות אותו ולרומם את הנושא הזה. בבקשה הרב יהודה.
ברשות הרב אריאל, ברשות ולרבנים, טוב, בגלל כמובן הזמן קצת באיחור, אז אנחנו לא נקרא את כל דפי את כל דף המקורות שנתתי לפניכם. אני גם לא מתכוון לחדש חידושים מהפכניים, אלא כמו שאמר מוטי, לעורר את הנושא, להעלות את הנושא. מכיוון שאנחנו עוסקים במתנות עניים, כמו שהדגשתי במילנות, במתה ובגינה הפרטית, כלומר, מדובר פה בעיקר בתחום של לקט שיחה ופאה, שכפי שהבאתי רק חלק מהפסוקים, כידוע בתורה מופיע במפורש לקט שיחה ופאה, או יותר נכון, מתנות עניים, כי לא בכל דבר יש את שלושה דברים. אז כמו שנראה בגמרא לקמן, אז יש בתורה גם בתבואה, וגם בזית ובקרם יש סוגים שונים של מתנות עניים, כמו שהגמרא במקור השלישי מפרטת שבתבואה, דיינו בשדה, יש שלושה דברים, דלקת, שיחה ופאה. בקרם יש פרט ועוללות ופאה, ושניים באילן, שכחה ופאה. על כל פנים, שלושת הפוסקים מביאים את דברי המשנה, שמתוך דברי המשנה רואים שבכל האילנות יש דיני מתנות עניים, חלק מדיני מתנות עניים, ולכן, כמו שרואים ברמב״ם במקור בהמשך, שכתוב שכך באילנות כשאוספת פירותיהם, אז יש בזה דין מניח לעניים. אז יוצא שלא רק בזיתים ובגפנים, אלא בכל האילנות יש דיני מתנות עניים. אמנם לא כל המפרשים מסבירים שבכל האילנות, יש כאלה שרצו להגיד שיש הבדל בין דיני מתנות עניים שמפורשים בתורה, שזה מהתורה, כמו שאומר רבנו תם באחד המקורות לקמן, אומר שהדרשות שמהם לומדים שמתנות עניים בשאר אילנות, למעט אלה שאין להם קיום ושאין לכיתתם כאחד כמו התאנה, או דברים שאין להם קיום שבהם לא נוהגים מתנות עניים, משמע בשאר האילנות נוהגים מתנות עניים מהתורה, אז רבנו תם אומר שזה אסמכתא בעלמא, ויוצא מדעת רבנו תם שרק בתבואה, בגפן ובזיתים זה מהתורה. אבל הרמב"ן חולק עליו, ועוד הרבה מפרשים הולכים בעקבות הרמב"ן, שבכל האילנות, לפי הכללים של המשנה, שאוכל ונשמר ואוכל ונשמר ולקטתו כאחד ויש לו קיום, אז מה שנקרא חיי מדף, אז בכל הדברים האלה יש דין מתנות עניים מהתורה. גורם נוסף שהוא חשוב זה השאלה מה הדין בזמן הזה. הרמב״ם בהלכה כותב שתרומות ומעשרות, כן, הרמב״ם כותב במקור, לא סופר, אולי מקור רביעי מלמטה, הוא כותב כל מתנות העניים האלו אינן נוהגות, צריך להיות אינן נוהגות מן התורה אלא בארץ ישראל כתרומות ומעשרות. המשפט הזה פותח דיון האם ההשוואה של הרמב״ם לתרומות ומעשרות, מתנות עניים לתרומות ומעשרות, היא בעצם אומרת שאם תרומות ומעשרות הן נוהגות מהתורה בזמן הזה לדעת הרמב״ם, מכיוון שאין ביאת כולכם, אז גם כל מתנות עניים זה ככה. יש כאלה מן המפרשים שרוצים להגיד לדעת הרמב״ם, אבל לא כולם מסכימים לכך, ואז מה שיוצא, אם נסכם, שדיני מתנות עניים מפורשים במשנה שנוהגים באילנות, למעט אותם שלא נוהגים באילנות כמו התאנה ודומיהם, אז כל מתנות עניים נוהגות מהתורה לדעת הרבה מהמפרשים, לא רק בזית וגפן, ונוהגות מהתורה גם בזמן הזה, לא בלי ההשוואה לתרומות ומעשרות, ואז יוצא שאנחנו מגיעים בעצם למצווה, שבפשטות היא נוהגת מהתורה גם בזמן הזה, בלי, אלא למעט, אני אומר בדעת הרמב״ם, למעט הסוברים, חלק מהראשונים סוברים שדיני שקדושה שנייה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא, ובחורבן בית שני בטלה הקדושה למצוות התלויות בארץ, לא קדושת הארץ הסגולית, אז כמובן זה בעלי התוספות, אז לשיטתם כמובן כל דיני המצוות התלויות בארץ, כמעט כולם הם נוהגות, אינם נוהגות, לפי חלק מהמפרשים בכל המצוות התלויות בארץ לדעת התוספות, הם נוהגים בזמן הזה רק, נוהגות בזמן הזה רק מדי רבנן, אבל בדעת הרמב״ם שסובר שבאופן עקרוני קדושה שנייה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, דיינו קדושת בית שני לא בטלה למצוות התלויות בארץ, אז לשיטתו אורלה וקיליים, הבנה פשוטה בשיטתו, שאורלה וקיליים זה נוהגות בזמן הזה מן התורה, אז אותו כנ"ל מתנות עניים שגם שבאילנות. ואז יוצא שאנחנו עוסקים, לפחות לפי הרבה דעות, במצווה מן התורה בזמן הזה. שאלה, והיא השאלה שבעצם זה מגיעים לגמרא הידועה במסכת חולין, שהגמרא במסכת חולין מספרת שלוי זרע בקשר. קשר זה איזשהו מקום שכנראה לפי ההמשך של הגמרא היה אזור שלא היה כל כך מקום ששכיחים בו אנשים, ועניים לא היו באים לקחת. עכשיו, לוי, כמובן זה היה בבבל, ורואים שמתנות עניים נוהגות גם בחוץ לארץ, ולוי זרה, והוא שאל את רב ששת, האם להשאיר לקט שכחה ופאה. אמר לו רב ששת את היסוד, שזה יסוד עקרוני, שהתורה אמרה, לעני ולגר תעזוב אותם, ואם כתוב לעני ולגר תעזוב אותם, ולא לערבים ולעטלפים. מסקנת הגמרא אחרי כל המהלך שלה, שהיא קובעת שיש חילוק עקרוני בין תרומות ומעשרות למתנות עניים, בגלל הלשון של הפסוק. במתנות עניים נאמר עזיבה, לעומת זאת בתרומות ובמעשרות נאמר נתינה. נתינה משמעותה שאתה צריך, בעל הישראל, בעל הפירות, צריך לדאוג שהפירות יגיעו לידי הכהן, הלוי, וגם לפחות במעשר אני שבבית, לא נגיע לפרטים האלה, אבל באופן כללי, יש איפה שנאמר נתינה, פירושה של דבר אתה צריך להגיע, לדאוג שזה יגיע לידיו. נכון, אם זה מיצה במדבר, אז בפשטות הוצאות ההובלה זה לא על ישראל, אבל אתה צריך לדאוג שזה יגיע אליו, מקסימום עכשיו אפשר להתחשבן אחרי זה עם הכהנים על ההובלה של התרומה מהגורן, אותם כהנים שלא באו לקחת. אז לכן כתוב סוחר פרה ומביא את זה לכהן, ואחרי זה יכול להיות שמתחשבן עם הכהן. אבל במתנות עניים נאמר לעני ולגר תעזוב אותם. פשט הגמרא שהזיבה פירושה של דבר, אני משאיר את הפאה, בדוגמה של תבואה, משאיר את הלקט, משאיר את הפאה, מה ששכחתי בקציר, אני לא לוקח, משאיר את זה, זה נקרא עזיבה. אין לי שום חובה לדאוג שזה יגיע לידי העניים. וממילא, אם העניים לא יגיעו, ואני יודע שהם לא יגיעו אלא לחילופין, זה יאחל על ידי עורבים ועטלפים, ובהמשך רואים שזה לא רק עורבים ועטלפים, אלא גם אנשים שאינם מבני ברית, למרות שבדיני צדקה כתוב מפרנסים, אני אהיה גויים, אני אהיה עם עני ישראל, כנראה פה זה לא נאמר, וממילא, במצב כזה, אין בכלל, אני אומר, לפי פשט הגמרא, כך ניתן להבין וכך מבינים חלק מהראשונים, שהכוונה שאני בכלל לא צריך להשאיר. פקע חובת לקט שכחה ופאה, והוא עדין גם באילנות, אותו רעיון. זה יוצא מהסבר אחד בגמרא. לעומת זאת, הרמב״ם מכניס אותנו, משלב פה סוגיה, את הסוגיה הזאת, כך יוצא מתוך דבריו, לסוגיה ידועה בסוגיה תיאוש שלא מדעת, שאם אדם השאיר לקט שכחה ופאה, אז ממתי כל אדם מותרים בלקט? והרמב״ם במקור שלישי לפני הסוף, כותב שנאמר במתנות עניים ולגר תעזוב אותם, פסקו עניים לבקש ולחזר אחריהם, הרי נשאר מהם לכל אדם, שאין גופו הקדוש כתרומו צריך להיות, ואיננו צווה לעזוב אותם לך ולעופות אלא לעניים והרי אין עניים. הרמב״ם לא מתאר מצב שאין עניים מראש כמו בסיפור בגמרא, אלא הוא מתאר מצב שאדם השאיר לקט שכחה ופאה, ושם הוא באו, כמו שרואים, באו ליקוטה בתר ליקוטה, המלקטים האחרונים שסבד אז לי הטיגרה או כל מיני, הנמושות, כל האנשים האחרונים גם הם עברו, אז כבר הדברים האלה מותרים לכל אדם. מה ההבדל? זה כך מסביר הרמב״ם. אני לא רוצה להתעמק בכל הדקויות בשיטת הרמב״ם, כן כאן המקום, אבל ברור שהוא מביא את דרשת הגמרא בחולין שלכאורה בפשטותה מדוברת על מצב שבכלל לא, אין מצב שיש עניים, והוא מכניס את זה למצב שעניים באו, רק לקחו חלק ובסוף נשאר קצת, אז זה מותר לכל אדם, לא רק לעניים. הנפקמינה בין הדברים היא שכידוע הלקט שלך ופאה הם פטורים מתרומות ומעשרות. לעומת זאת, אם אדם לא מחויב בלקט שלך ופאה, אז כשאומרים לו תיקח את הכל, כמו בסיפור של לוי, אמנם שם זה היה בבבל, לא נוהגים תרומות ומעשרות בבבל, אבל אם בארץ ישראל, אני משליך את זה לדיני, לארץ ישראל, אז יוצא שבאותו מצב שאדם לא צריך להשאיר לקט שלך ופאה, אז הוא לא יכול, אז זה חייב בתרומות ומעשרות. ואם במקום שלא יבוא העניים, הוא בכל אופן ישאיר, אז אם הוא מודיע שזה הפקר לכל, אז זה סתם הפקר, מדין הפקר זה פטור מתרומות ומעשרות. אבל לקט שחרה ופאה, אם הוא אומר, אני נותן, משאיר את זה כלקט שחרה ופאה, לקט שחרה ופאה זה משמעותו, זה רק הפקר לעניים. ואם אדם מפקיר רק לעניים, ולא מדין לקט שחרה ופאה, הפקר לעניים אינו הפקר, אז יוצא שזה חייב בתרומות ומעשרות. אז פה גם להגיד שאני מתנדב לתת, להשאיר לקט שחרה ופאה במקום שאין חיוב, הוא מכשיל אנשים, כן? אם הוא לא מפקיר את זה. אז סתם להזכיר, אז זה לא, זה... או, אם, לא, איסור אין, אבל אם הוא משאיר, אז וכשאין חיוב, אז אחד בתרומות ומעשרות, הוא יכול להיות צדיק ולהשאיר, אבל אני אומר, במקום שאין חיוב. עכשיו, אני לא רוצה...
לקט שלך הופעה.
מה זה?
אין
לקט שלך הופעה. אני אומר, לפי אותה הבנה, לא לפי הבנה של הרמב״ם, שהרמב״ם שילב בין הדברים, אני לא רוצה להגיד האם הרמב״ם חולק על ההבנה הראשונה או שהוא מוסיף, כי יש כל פני פרשנויות ואין כאן מקום להאריך, ואני גם לא רוצה להאריך בזה, כי בפועל, למעשה הטור והשולחן ערוך הלכו בעקבות הפרשנות הפשוטה שאנחנו אמרנו קודם, שהם מפרשים שמדובר פה על מצב שבכלל אין, במקום שמראש אין עניים, יש פטור מוחלט מלקט שיחה ופאה. ומכיוון שכך יוצא שזה ההבנה הפשוטה להלכה, אז במקום שאין עניים, כן? אז במקום שאין עניים שיבואו ויקחו, זה לא, כן, לא דווקא אין עניים כי הם לא גרים שם, אלא עניים מראש לא יבואו לקחת, אז במצב כזה אין חובת השארת מתנות עניים, ואם אין חובה, אז אם אדם משאיר בהתנדבות ומגדיר את זה כמתנות עניים, כן? ולא משאיר, מגדיר את זה כהפקר גמור, אז חייב בתרומות ומעשרות, ואם מישהו ייקח את זה ויחשוב שזה הפקר, והוא לקח את זה בתור עני, אז הוא לקח אולי צדקה, אבל זה חייב בתרומות ומעשרות, וזה יוצר בעייתיות. אבל, אני, למרות הכל, הטור באמת כותב את זה, את פשט הגמרא, זה במקור אחד לפני האחרון, בעמוד הראשון, כותב הטור, מביא את הדין שתרומות שלקט שחרה ופאה, כל מתנות עניים, מהתורה זה בארץ, ובחוץ לארץ זה מדרבנן, ואם אין שעניים, אין צריך להניחם. מוסיף הטור, והעיד נאה נוהגים בהם, לפי שהרוב נוחרים אם ינוחרים, יבואו נוחרים ויתלום. מוסיף הטור, שיש פה ממד נוסף, כמו שכבר אמרנו, לא רק אם אין עניים אלא עורבים ואלו אלפים, גם אם אין עניים, אבל, אפילו יש עניים, אבל בפועל, אם גויים ייקחו את זה, אז זה לא מחייב להשאיר לקט שחרה ופאה. הבית יוסף מביא את זה, אבל הוא מעלה אפשרות שאולי כל הדין הזה נאמר, כן, רק בחוץ לארץ. למה? כי אם אני מבין שלקט שחרה ופאה מהתורה, מן הארץ זה, כמו בארץ ישראל זה מן התורה, בחוץ לארץ זה מדרבנן, אז מדרבנן הקלו. כך אפשר להבין, כך כותב הבית יוסף כאפשרות, אבל בשולחן ערוך הוא מתעלה מהאפשרות הזאת, והוא פוסק להלכה את לשון הטור, כמו שתראו כבר בעמוד הבא, שם הוא כותב במפורש, כן, במקור השלישי, לקט שחרה ופאה, אם אין עני ישראל מצויים שם נתלם, אין צריך להניחם. הוא לא מחלק בין ארץ ישראל לחוץ לארץ.
אם יש ארגוני צדקה שבאים לסוף...
תכף נגיע. יישר כוח על השאלה, אני תכף אגיע לזה. אומר, זו שאלה מאוד חשובה. אומר דרכי משה, הוא שולל את הוואמינה של הבית יוסף, של לחלק בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, גם הבח שולל את זה, ובאמת השולחן ערוך להלכה לא מביא את האפשרות הזאת, וגם, כן, וגם השח כן מביא את הדבר הזה, אבל כמו שרואים, החתם סופר דוחה ואומר שאולי לקח לו הבנה מסוימת, גרמה לו הבנה מסוימת בטור, ולכן ברור שאפשר להגיד שההבנה הרווחת שדיני הכלל הזה, שלעני ולגר תעזוב אותם ולא לערבים ואת האלפים, לא, הוא נוהג גם במתנות עניים שבארץ ישראל. מכוח זה דנו, הפיית השולחן הביא את שתי הדעות, ובצורה מחודשת, לא הייתי אומר מחודשת, הוא הפוך, הוא לקח את דעת השח, והוא הביא אותה לא רק בתורה שאומרים, הוא כותב שהיא וכן עיקר, והוא כותב גם בפירוש שלו למטה, בבית ישראל, רבי יוסף, רבי ישראל משקלוב, חי פה בארץ ישראל, והוא כותב שככה נוהגים העידנה שמשאירים לקט שיחה ופאה, ולא מתחשבים בכלל לעני ולגר תעזוב אותם, ולא לערבי ואת אלפים בארץ ישראל, כי בעצם בניגוד לדרכי משה, בניגוד לבח, בניגוד לחתם סופר, הוא נוקט כמו הבנת האפשרות, הבנה אחת בבית יוסף, שהיא הבנת השח. אבל גם הרב טיקוצ'ינסקי, הוא כותב, נכון, שלפני קום המדינה, אז ששלטון ישראל, השלטון היה ביד ישמעאלים, ויש הרבה נוכרים, אז אפשר להסתמך על הסברה שנוכרים יבואו ולא ישראלים, אבל כשאחרי קום המדינה, כך הוא כותב שעכשיו השלטון, בזמננו שרוב ישראל תחת ממשלת ישראל, צריך להגיד את הסברה שלמרות שיש עניים, עניים לא יבואו לקחת, כי זה לא משתלם להם מכל מכל מיני חשבונות. אבל הוא כותב במפורש בסוף דבריו, שבמקום שבאים קרבת השדה נמצא עני או עניים שכן שווה להם התורח ללקטם, ודאי החיוב לבעל השדה להניח להם ללקט הלקט שיחה והפאה. לעומת זאת, החזון איש לא מעלה את האפשרות הזאת, אלא הוא דוחה לגמרי, הוא נוקט כמו דברי הרב טיקוצ'ינסקי כמרכיב מאוד מרכזי, שלא שווה לעניים לבוא ולקחת. הוא לא מתייחס לאפשרות אחרת, הוא גם לא חולק עליה, אבל הוא יותר מרחיב את האפשרות שאין למעשה חיוב להשאיר, ומלאם אין חיוב, אז זה גם לא פטור מתרומות ומעשרות. ויתרה מזו, החזון איש מחדש, שאפילו שהסיבה שאנשים לא משאירים, זה לא בגלל שהם צדיקים ויודעים את כל הכלי ההלכה, אלא סתם מהתעלמות או מהמרצות, או לא אכפת לנו שום דבר, כאילו הם לא משאירים, ובגלל זה העניים לא באים, אז זה יוצר הגדרה שהעניים התייאשו. על זה רב שלמה זלמן אוירבך חולק, הוא אומר, והוא מוכיח את זה ולא נאריך, הוא אומר שאם עניים, לא, לא, לא מופיע פה המקור לפניכם, בנרץ פאה, הוא כותב שאם עניים לא באים בגלל שאנשים לא רוצים להשאיר, זה לא סיבה להגדיר את זה שעניים, שפטור שעניים לא באים, כי, והוא מוכיח את זה מאיזו הוכחה, על כל פנים יוצא מדברי, אבל חוץ מהדבר הזה, חוץ מדעת רב שלמה זלמן אוירבך, גם החזון איש וגם בעקבותיו הרב קניאבסקי בדרך אמונה, נוקט שבזמן הזה לא צריך להשאיר. אבל בהסתייגות הוא כותב שאם בן אדם ידאג שעניים יבואו, כך כותב בדרך אמונה בציון ההלכה, שאם אדם ידאג שעניים יבואו, אז באמת, אם אדם יודע בוודאות, לעניות דעתי הוא אותו דבר, עוד דואג יודע בוודאות שעניים יבואו, אז יש עניין, אז אפשר, הוא כותב בצריך עיון, אבל פשטות זה גם ככה למעשה. אם ידוע בוודאות שעכשיו עניים יבואו ויקחו, ולמרות שחלק הדברים יאכלו, זה ודאי שאם חלק יאכלו, אני לא עושה את החשבון הזה על ידי עורבים ותלפים. אם עניים יבואו ויקחו, חלק מהדברים יקחו עניים, וידוע שעניים, לפי כללי ההלכה שהעניים יקחו את זה, אז בעצם גם בזמן הזה אפשר להשאיר לקט שחה ופאה, וזה יהיה פטור מתרומות ומעשרות. ואני מסיים בשאלה, שהיא בעצם הייתה שאלה שבעצם יכרה לפתוח את כל הנושא לדיון מחודש, למה לא עושים? הרי יש היום, כמו שבגוש קטיף היה הרבה אנשים שבאו עם כל מיני טנדרים וכל מיני, כל יום היו מגיעים ארגוני צדקה עם, ואוספים מהחקלאים. אז נניח שחלק מהדברים זה לא שייך למתנות עניים, כי זה ירקות שלא מתקיימים, אבל נניח שבדברים שיש להם גדרי קיום, אז האם פה לכאורה הם יכולים לזכות עבורם? פה יש את הכלל הידוע, שזה גמרא מפורשת, שאדם, וזה גם נפסק להלכה, אדם לא יכול לזכות עבור עניים אחרים אם הוא לא עני, כן? מכיוון שהוא לא יכול לזכות עבור מישהו אחר, כשהוא בעצם לא יכול לזכות בזה, וממילא אי אפשר שיהיה נציג של העניים אם הוא בעצמו לא יכול לזכות במקומם. אם בעצמו יכול לזכות, אז הוא אמר, אני זוכה לעצמי, אבל אם הוא לא יכול לזכות, הוא לא יכול לעשות את הדבר הזה. מה? בסדר, שיפקיר את נכסיו, אז נדבר. על כל פנים, זה פחות או יותר הדברים לענייננו.
תודה רבה לרב אהוד, שנתן לנו תזכורת רצינית על מצווה שמשום מה נדחקת קצת לשוליים, והגיע הזמן לעסוק בה ולקיים אותה. אנחנו מתחילים עכשיו בנושא נוסף, נושא של זמירה בקרמי בגפנים, נושא שהוא בשמיטה, נושא שהוא בעצם אולי הבעיה הקשה ביותר היום בחקלאות המודרנית בשמירת שמיטה. כהקדמה לנושא אנחנו נראה סרטון שאנחנו הכנו בעניין, אחר כך אנחנו נשמע את דוקטור שיבי דרורי שנמצא פה עמנו לסקירה של המצב המקצועי, מה קיים כרגע, ואחר כך נזכה לשמוע את השיעור של מורנו ורבנו הרב יעקב אריאל בעניין.
מה הבדים יוצאים סבורות? א', סבורות יש פקעים, והפקעים יצאו בשנה זו ענפים ירוקים, המכונים שריגים. והשריגים ימיתו את האשכולות. ענף שהיה שריג בשנה זו, בשנה הבאה היא הזמורה, וזמורה שהייתה בשנה זו, בשנה הבאה היא הירפד. במקרה שלא זוגרים את הגפן, מספר השריגים שבה התרבה מדי שנה, היא תהפוך לשיח סבור, וחוט האשכולות יקטן.
יש לנו פה פיצול שנעשה אחרי שנתיים, שהגפן בת שנתיים, אנחנו מפסיקים אותה לבין 3-4-5 בתים כדי לקבל איזושהי תפרחת. מהתפרחת אנחנו כל שנה משתדלים להגיע למצב של בתים חדשים, להשאיר בין 2-3 בתים חדשים ובין 6-8 שמורות כדי לקבל איזשהו תפרחת של פרי אחידה. ניקיון גם של הזמורה. פה יש לנו זמורה אחת יפה שאנחנו משאירים אותה. אם אנחנו הולכים לכיוון של הזמורה שהיא צריכה להביא לנו פרי בשנה הבאה, זאת, אנחנו משאירים בסביבות בין 15-16 עיניים, ואז אנחנו מקטים את הבד עצמו שיהיה נקי, ואז אנחנו מקפים גם כמות של פרי. כמה שיותר להנמיך את הגפן, זה יותר בריא, בשנה הבאה אנחנו גם נוכל לקבל גם מורות חדשות וגם פריט, בלי בעיה. יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, דפון, כמה של הרכוז.
בקרבי יין רמת הפוריות גבוהה, ולכן הזמירה שם חזקה יותר. מספר הפקעים שמשאירים על הזמורות נע בין 1-3. היום, כדי לחסוך בידיים עובדות ובימי עבודה, החלו לזמור באופן מכני. תוכנה זו מבצעת פרי זמירה, היא מבטלת את הסבך של הזמורות ומכינה את הגפן לזמירה. ואילו מכונה זו מבצעת זמירה מדויקת יותר, היא זומרת בצורה של קובייה מצומצמת סביב לבד. לאחר המכונות, מבצע המגדל זמירה ידנית מדוקדקת.
אנחנו
אנחנו השתדלנו בסרטון הזה להדגיש גם בקרמי מאחז שצילמנו באזור המציאה וגם בקרמי, במקרה זן ארגמן ובבוחרון, להדגיש ולשמוע מהחקלאים מה קורה כאשר אנחנו מבטרים על זמירה או זמירה חלקית כדי איכשהו לנסות להימנע מזמירה במהלך שנת השמיטה. זה הנושא שיעסוק בו ידידינו דוקטור שיבי דרורי שעוסק בנושא ו... נשמע ממנו חידושים גדולים.
טוב, ערב טוב לכולם, ברשות הרבנים, חקלאים, נראה פה. אני חייב להתחיל ולומר זמן קצר, זה נושא מאוד מורכב מבחינה מקצועית, ואנחנו, כשבחרתי מה להציג, נורא התלבטתי, כי זה קשה קצת להציג את כל ההיקף, אבל נשתדל לעשות את זה בשביל לתת את הדברים העיקריים. המחקר הזה נוצר למעשה מתוך זעקת חקלאים בשישית הקודמת, שבאו ואמרו, מה אנחנו עושים? התשובה הייתה, תגיעו לשמיטה, לתוך השמיטה, כשהמצב יהיה מצב של דיעבד, אז נחשוב מה עושים. זה פחות או יותר הייתה התשובה לצערנו הרב. חלקם הלכו מתוך העניין הזה למצב של זמירות בשינויים שאנחנו תכף נראה אותם, והיו כמה, אני קורא להם גיבורי כוח, שהלכו לכיוונים אחרים, ומשם התחיל המחקר למעשה. בארבע שנים האחרונות אנחנו עסוקים במחקר הזה. המחקר מומן על ידי המדען הראשי במשרד החקלאות והמו"פ האזורי השומרון. החוקרים שעוסקים במחקר אנוכי, דוקטור ישי נצר איתי, ערן הרכבי שהוא רפרנט גפן יין ארצי, והרב עזריאל אריאל שמלווה אותנו מבחינה הלכתית מתחילת העניין. כמה מילים לגבי מה זה זמירה בכלל, למה זה חשוב. אז כמו שראיתם, החקלאים ככה קיצרו לי קצת את הצורך בהסבר, אבל באמת אנחנו רוצים לווסת יבול. אנחנו תמיד יש לנו איזושהי דילמה בין יבול מקסימלי בגפן יין לבין האיכות. זה במיטה מופחי, זאת אומרת אם היבול גבוה מדי יש לנו איכות נמוכה. והפוך, אנחנו מנסים למצוא איזשהו איזון באמצע על ידי הזמירה. אנחנו רוצים לבנות גפן מעובררת, מוארת, הן על מנת למנוע מחלות והן על ידי הגברת איכות הענבים עצמם על ידי החדרת קרינה. גם חיוניות הגפן דורשת עברור ותאורה, כמו שאמר החקלאי מקודם, אם הגפן תהיה צפופה מאוד, יתנוונו לו הזמורות התחתונות, בעצם לא יהיה חידוש אחרי זה. שנית, אנחנו עלולים לקבל מחלות אלים די כבדות כשהגפן אטומה ולא ניתן להחדיר לתוכה את חומרי ההדברה הרצויים. ולא פחות חשוב מכל זה, היום הקרמי היין הם ברובם הגדול ממוכנים, אנחנו צריכים לשמור על גפן בגובה מסוים, שדרת הענבים, זאת אומרת גובה שבו אנחנו בוצרים, הבוצרת המכנית צריך להיות בגובה מסוים, המרססים ומכונות הזמירה והכל מכוון לגודל מסוים של קונסטרוקציה. גם הקונסטרוקציה עצמה מסוגלת לשאת משקל מסוים, זאת אומרת זה לא קונסטרוקציות כבדות במיוחד, אם המשקלים יהיו גדולים מדי עשויה להיות קריסה פיזית. כל הדברים האלה מחייבים אותנו בזמירה ושמירה על צורה מאוד מאוד מסוימת של הגפן בשנים רגילות. ככה בכמה מילים, אתם ראיתם את זה, אבל זה קצת היה ככה מורבב. אם אתם רואים את הסמן שלי, רואים. ככה זה נראה בחורף, אנחנו בעצם, יש לנו גזע, בדים, שני בדים, זה בעצם הענפים הקבועים שהם רב שנתיים, מהם אנחנו מחדשים בכל שנה מספר סעיפים. הסעיפים האלה יכולים להיות בני 1 עד 3 עיניים, בהתאם לזן, זנים פוריים מאוד, משאירים רק עין אחת, זנים פחות פוריים, משאירים קצת יותר, אבל לא בשום אופן 16 עיניים וכדומה כמו בטומפסון או בזני מאכל, אלא עד 1 עד 3 עיניים, כ-8 סעיפים לבד, זאת השיטה. באביב בעצם יפרצו מכל סעיף כזה מספר זמורות, שהן בעצם נוסעות את הפרי. זאת האנטומיה הבסיסית, זה ילווה אותנו עכשיו בכל המחקר, מה שאני תכף אציג. ככה זה נראה כשזה מתעורר, יש לנו בעצם בד, יש לנו סעיפים עליו, והנה הסריגים בתחילת פריצתם, הם כבר מכילים בתוכם בתרדמה את כל הפרי הפוטנציאלי, בעצם את התפרחות. כמו שאתם רואים כאן, הן כבר נפרסות, כשהזמורה היא ממש קטנה, כבר 10 סנטימטר כבר ניתן לראות את זה. טוב, בשמיטה, הרב אריאל ידבר על זה בהרחבה אחרי זה, אבל הזמירה בקרם היא אחת מהפעולות שאסורות במפורש מהתורה. אפשר להגדיר את הזמירה כ10 חלקים מהזמורות, באופן שיודד צמיחת הכמות הרצויה של סריגים ואשכולות מהחלקים הנותרים. זאת אומרת, מדובר בקיצוץ, לא של כל החלקים, אלא מספר חלקים, על מנת לקבל את מה שאני רוצה מהחלקים הנותרים. כמובן שמעצם ההגדרה הזו, אנחנו יכולים להגיד שזמירה זה פעולה מדויקת, זאת אומרת, זה לא איזשהו מישהו אקראי הלך והשתולל בקרם ומה שנשאר נשאר, אלא זה משהו שדורש מומחיות ודורש דיוק. ושוב, כאן אני לא רוצה לדרוך על מוקשים, אז אני אגיד משהו מאוד מאוד כללי. אפשר לומר שפעולה של 10 ענפים שלא מיועדת להוספת צימוח או פרי, לדעות רבות זאת לא הפעולה של הזמירה מהתורה. אפשר להביא את הרב קוק בשבת הארץ, שמתייחס לפעולת הפיסול, שזה למעשה השערה של רק של החלקים הרב שנתיים, והוא מתייחס לזה בהחלט שזה לא הפעולה האסורה מהתורה. נעשו בעבר כל מיני עבודות על ידי מספר חוקרים, ביניהם על ידי זמירות מוקדמות לפני ראש השנה, ביניהם זמירות, שיטות של איזמירה, אבל בכל הפעולות האלה בעצם לא נבדק ההיבט של איכות היין, שזה בעצם משהו מאוד קריטי, זה מה שמטריד את היקבים בסופו של דבר, והקורמים סופגים את זה לאחור, עד כדי כך שאני בדידי אב העובדה, אני מכיר כמה חקלאים שבאו להתייעץ איתי על יקבים שבשמיטה הבאה מתכוונים לא לקנות מהם ענבים, פשוט להפר איתם את החוזה, עד כדי כך, ויש עם זה הרבה בעיה. אז אנחנו באנו לראות אם ניתן לעשות דברים על מנת למנוע את פחיתות האיכות לפחות. המטרות של המחקר זה הבנה של השפעות טיפולי זמירה שונים על הפיזיולוגיה של הגפן ויבול הכרם בשנה הזאת ובשנים הבאות, כאשר אנחנו לא רוצים לראות מה קורה רק בשמיטה, אלא גם בשמינית ובתשיעית. אנחנו נקרא לזה שביעית, שמינית ותשיעית בכל אורך המחקר כרגע, על אף שזה נעשה בשנים האחרונות שהן לא שנות שמיטה. ואגב, בעניין הזה, אנקדוטה קצרה, בא אליי אחד מחקלאים שאני עושה אצלו את הניסוי, ואמר לי, זה בכלל לא טוב הניסוי שאתה עושה. אמרתי לו, למה? הוא אמר לי, זה לא, אין את הברכה של השביעית ואין את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לשמינית ולתשיעית, אז זה לא יעבוד. אז אני מאוד מקווה שאתה טועה, אבל זהו. בכל אופן, אנחנו רוצים לבדוק מה ההשפעות של הטיפולים האלו על איכות היין, ושקלו להיבט הכלכלי בסופו של דבר, היבט מאוד מאוד חשוב של כל השיטות השונות. אני חייב לציין כאן, ואני אומר, אנחנו בדקנו כאן שיטות מאוד אגרסיביות, השיטות היותר מחמירות, בסדר? יש שיטות יותר מקלות שנהגו בהן באוצר בית דין בשמיטה הקודמת, של זמירה ושבירה, ושינויים קלים משיטות הזמירה הרגילות, זה למעשה לזמור בגובה של 2 או מקסימום 3 עיניים ולשבור את הזמורה, זאת אומרת להשתמש במזמרה פגומה, זה שינוי מסוים מפעולת הזמירה, אבל למעשה כמות העיניים או הפקעים שמשאירים על הגפן היא זהה לשנים רגילות כמעט. אנחנו באנו לבדוק שיטות מחמירות יותר, שהן יותר קלות הלכתית, ולראות בעצם מה ההשפעות של הדברים האלה על איכות היין ועל הכלכליות. טוב, איזה פעולות בדקנו? הפעולה הראשונה, החקלאי כמעט תרג אותי אחרי שעשינו את זה, אני מוכרח לומר, הוא הגיע והזדעזע. אנחנו בעצם גרדמנו את הכרם, גרדום, כוונתנו היא שאנחנו הסרנו למעשה את שני הבדים. השארנו אך ורק את הגזע, אתם רואים פה, פעולה מאוד מאוד דרסטית, החשש, היתרונות בוא נגיד קודם כל של השיטה הזאת, זה שקל מאוד להתיר אותה, זה ברור שזה לא, זאת לא הזמירה שהתכוונה התורה, אין לך פרי בשביעית, נקודה, זאת אומרת אין פרי. רגע, בשמינית תכף נראה. עשינו את זה בשביעית, אנחנו מדברים כרגע לעשות את הכל בשביעית. למצוא פעולות שיהיה יותר קל להתיר לעשות אותן בשביעית. בסדר? אני, שוב, אני אתן לרב אריה לדבר על כמה זה קל או קשה, אבל ודאי שזה יותר פשוט מאשר לזמור את הגפן, כמו שבין אם זה בשינוי או לא בשינוי, אבל זה יותר פשוט מאשר לזמור. אין פרי בשביעית, יש כאלה שזה מאוד מוצחן ביניהם, כי ממילא הם התכוונו להפקיר את קרמיהם. קל מאוד לביצוע, ויתרון נוסף גדול מאוד זה לקרמים שיש בהם בעיות שלד. בקרמים כאלה יש יתרון עצום, בעצם אנחנו מחדשים את הכרם לחלוטין, בהנחה שנצליח כמובן לחדש. החסרונות זה שכמובן אין פרי. יש פה סיכון מאוד גדול ברמה של האם נצליח לעצב את הגפן הזאת מחדש, האם היא תמות או לא. היה לנו חששות כבדים. יהיה צורך בעיצוב מחדש, ואנחנו לא יודעים מה יקרה עם הפרי בשמינית, כל זה עמד לפתחנו. פיסול, כמו שמכנה אותו הרב קוק בשבת הארץ, זה בעצם פעולה שבה מסירים למעשה את כל הסעיפים, בעצם את כל הענפים החד ודו שנתיים, משאירים אך ורק את הגזע ושני הבדים הרב שנתיים. אתם רואים פה, עם הזמירה יותר גדולה, פשוט חותכים את כל איברי החידוש הצעירים יותר, ואנחנו משאירים אך ורק את האיברים הרב שנתיים. היתרונות זה מותר לדעות מסוימות, קל מאוד לביצוע, יש פחות פרי על הגפן, אז זה טוב מאוד למי שרוצה לשמות. מחדש בצורה יוצאת מן הכלל ופחות מסוכנת מהגרדום את גפנים זקנות. ולערכתנו כבר לכתחילה יש סיכון מאוד נמוך ליבולי השביעית. החסרונות כמובן זה יבול שביעית נמוך למי שכן מעוניין ביבול שביעית. ולא היה לנו ודאות האם זה יתעורר רק פה או בקצה, או שזה באמת יתעורר באופן אחיד אחרי זה לאורך הבדים ונצליח לחדש את הגפן בצורה מושלמת. זמירה מכנית, ראיתם מקודם זמירה מדייקת, אני אמרתי לחקלאים שיזהרו מלקרוא לזה זמירה מדייקת, כי הרבנים לעולם לא יתירו להם להשתמש בזה בשמיטה, אבל חצי מדייקת, נגדיר את זה יותר טוב, אבל אנחנו באמת הלכנו לזמירה מאוד לא מדייקת, אנחנו פשוט לקחנו מסור שיחים, וזה לכולי עלמא לא מדייק, ומה שעשינו פשוט זמרנו את הגפן, ככל ש... הבחור שעבר, הידיים שלו היו כבדות יותר, אז הוא הלך יותר נמוך, היו קצת פחות כבדות, הלך יותר גבוה, זה לא מדויק. ולא פחות חשוב מזה, או לא פחות חשוב לגבי ההגדרה של זה כזמירה או לא, שימו לב איך זה מפוצץ את הסעיפים. זאת אומרת, זה מאוד, מאוד לא נקי. והיה לנו חשש שיכנס דרך זה מחלות, זה ודאי, ודאי לא הזמירה הקלאסית. ושימו לב, גם יש פה צפיפות מאוד גדולה. בשנה רגילה אנחנו היינו מדללים את זה, ומשאירים פה אולי אחד או שתי סעיפים, פה נשארו איזה שישה, במין פונפון כזה. אז כמובן היתרונות זה קל מאוד לביצוע, לא דורש מקצועיות בכלל, שזה היתרון והחיסרון של זה. אנחנו צפינו שיהיה יבול שביעית, אבל לא ידענו בדיוק מה הוא יהיה. זה נראה שזה יהיה יותר קל הלכתית מאשר זמירה רגילה, מכיוון שזה נעשה בצורה מאוד לא מדויקת ועל ידי מכשיר. החסרונות כמובן זה חיתוך לא נקי, יש פה פציעה, אנחנו לא יודעים מה יהיה היבול, ויש גם נזק קונסטרוקטיבי, החבר'ה חתכו לא מעט חוטים. אי זמירה. פשוט השארנו את הגפן כפי שהיא אגודה בחוטי השילוב. היתרונות הגדולים זה חיסכון בכוח אדם, פשוט לא נגענו בגפן בשמיטה. עמידה מוחלטת בדרישת התורה, לא זמרנו. וצפוי יבול שמיטה, ואנחנו לא ידענו אם הוא יבשיל בכלל. החסרונות, ופה אני מוכרח לומר לכם שחלק מהאנשים שהשתתפו איתנו בניסוי אמרו לנו שאנחנו פשוט משוגעים, שהגפנים האלה ימותו, שהקונסטרוקציה תיפול, יהיה ניוון ומחלות, לא יהיה הבשלה. אמרנו בואו ננסה את זה פעם אחת כמו שצריך ונראה מה יקרה. טוב, זה נעשה, אני מקצר, נעשה בשילו בעיקר וגם בחולדה. עשינו את זה בעצם פעמיים, זאת אומרת הניסוי הזה כבר רץ בשני בלקים. זאת אומרת, התחלנו אותו שנה אחרי זה שוב, שביעית, שמינית ותשיעית. זה הקרם בשילו שבו רוב הניסוי נעשה. ובואו נתחיל לראות מה קורה. מבחינת שעות עבודה, בזמירה עצמה, שימו לב, בזמירה כמובן אין שעות עבודה, בכלל בזמירה. הזמירה המכנית היא מאוד מאוד מהירה, חוסכת הרבה בכוח אדם. הפיסול והגרדום לוקחים זמן, אבל הרבה פחות מהביקורת. כשאנחנו מדברים על ביקורת, אנחנו מדברים על זמירה ושבירה, זאת אומרת, זמירה לשתי עיניים עם הזמירה פגומה ושבירה. הפעולה הזאת לוקחת הרבה זמן, כי בעצם הוא צריך כל הזמן לעבור עם היד השנייה ולתלוש את הזמורות. זה לוקח יותר זמן מזמירה רגילה. כמעטנו, רצינו לראות האם הזמירה המכנית, זה העצה של הרב עזריאל אריאל, הוא אמר לנו, בוא נראה אם באמת הזמירה המכנית בצורה אמיתית שונה מזמירה רגילה, האם היא משנה את מה שנשאר לנו על הגפן. הלכו וספרנו את מספר הסעיפים, אורכם וכמות העיניים הכוללת בגפן. בוא נסתכל על הגרף הימני, סעיפים קצרים זה סעיפים של עין אחת, סעיפים בינוניים שתי עיניים, סעיפים ארוכים זה שלוש עיניים ומעלה. כפי שאתם יכולים לראות, בזמירה המכנית יש יותר סעיפים קצרים ויותר סעיפים ארוכים, ובאופן כולל יש הרבה יותר עיניים מאשר בזמירה רגילה. מה שאומר שאנחנו אפשר לומר בצורה ודאית שזמירה מכנית היא שונה מהותית, לא רק באופן הפעולה אלא גם בתוצאה מזמירה רגילה. וזה היה חשוב לצורך ההגדרה שלה בהמשך. איך זה נראה לפני הבציר? אני שוב קופץ ומקצר. הגרדום התפתח יפה מאוד, לא מתו לנו אף אחד מהגרדומים, למעט, סליחה, אחד בחולדה, שפשוט לא קשרו את הזמורות והמרסס עבר וריסס אותם בראונדאפ. אבל מבחינת התעוררות ועיצוב, כל הגרדומים התעוררו והצלחנו לעצב אותם בשנה השמינית מחדש לגפן מלאה. עוד מעט נראית נתוני היבול של השנה השמינית. הביקורת נראית כרגיל, האשכולות נמצאים נמוך באזור איכות ההדליה, איכות הקונסטרוקטיבי הראשון, מרוכזים. מה קורה באיזמירה? באיזמירה הגפן התעוררה יפה, הגפן פיתחה כמות אסטרונומית של אשכולות, אנחנו מדברים על סדר גודל של בין 200 ל-300 אשכולות לגפן. תתארו לעצמכם שמישהו היה צריך לספור את זה. בדרך כלל אנחנו מדברים סדר גודל של 60-70 אשכולות לגפן. אשכולות קטנים מאוד, גרגר קטן מאוד, שימו לב מה קרה כאן. בעצם הגפן לא מתעוררת, זה לא ניכנס לפיזיולוגיה של העניין, לא התעוררה בחלק התחתון, התעוררה רק בחלק העליון, יצרה המון המון שריגים קטנים, שעליהם הרבה מאוד אשכולות קטנטנים עם גרגרים קטנטנים, שימו לב, כפי שאתם רואים, הם צברו צבע, הם הבשילו, הצלחנו לבצור אותם, תכף אתם תראו את הנתונים. אז בזמירה המכנית קיבלנו יבול קצת גבוה מהרגיל, אבל די דומה לביקורת. בפיסול יבול נמוך מהרגיל, אבל שימו לב, כל הגפן התחדשה. אתם זוכרים שהורדנו בעצם את כל איברי החידוש החד שנתיים והדו שנתיים, נשארנו בעצם רק עם הבדים והגזע, ומהבד הצלחנו, בלי פירוטכניקה ובלי אזוטף ובלי שום דבר, הצלחנו לקבל גפן חדשה, רציפה, ללא קרחות. הגפן יודעת לעשות את העבודה. זה בשנה השביעית. זה בשנה השביעית. טוב, אני שוב, כמה זמן יש לי? לא, באמת. אנחנו בסדר. שלוש דקות. טוב, אז נעשה את זה מאוד מאוד מהר. אני רק אגיד לכם, נגיד לכם בקצרה, היבולים כאן מאוד גבוהים, מדובר בחלקה שהיבולים בגבוהים מאוד. זאת אומרת, בביקורת קיבלנו פה מעל טון וחצי. זה חלקה שמכוונת לטון 400. באותה שנה היו יבולים מאוד מאוד גבוהים. אנחנו לא נגענו בהם שוב, כי לא עשינו שום פעולה אחרת חוץ מאשר הזמירה בשמיטה. קיבלנו יבולים מאוד מאוד גבוהים. אם נסתכל כאן, בעיקר על המרלו, זה משהו יותר הגיוני. יש לנו כאן ביקורת והזמירה המכנית שקיבלו יבולים שלא שונים בצורה מובהקת אחת מהשנייה. הפיסול יבול נמוך מאוד, כן, בפיסול, שבו בעצם הורדנו את כל האיברים, התחדשו זמורות, אבל הן היו לא פוריות. זאת אומרת, היו מעט מאוד אשכולות. ובזמירה, כמובן, קיבלנו יבול גבוה מאוד, עם אשכולות קטנים מאוד. אנחנו נמשיך, אני לא אראה לכם את כל המדדים, כי זמננו קצר. זה חשוב. כשאנחנו באים לבצור את הדבר הזה, צריך לדעת שאם מישהו מתכנן לא לזמור בשמיטה, אז הוא לא יכול לבצור ידנית את הקרם שלו. זה בלתי אפשרי. נדרשים כ-60 שעות עבודה בבציר לדונם. לא ריאלי בכלל. גם 20 שעות של הביקורת והמכנית זה הרבה וקשה למצוא פועלים. 60 שעות הופך את זה לבלתי אפשרי. זה עוד חבר'ה פייטרים שנכנסו לתוך הגפן ופרצו אותה. אנחנו בדקנו את זה שנה אחרי זה עם בוצרת מכנית. אפשר לבצור את זה עם בוצרת מכנית. כך שזה חייב ללכת לכיוון הזה. כל מה שמובא פה לא צריך לראות הרבה חוץ מאשר את זה. המועדי בציר היו כאלה שככל שהיבול היה נמוך יותר, מועד הבציר היה מוקדם יותר. כמובן שהפיסול הגיע ראשון, היה לו יבול מאוד נמוך, ולכן הוא בא ראשון. הביקורת והמכנית נבצרו פחות או יותר באותם תאריכים, עם רמות סוכר די דומות. האיזמירה הגיעה הרבה הרבה יותר מאוחר, רק בשישי לאוקטובר. אבל הבשיל באופן מלא ונתן מדדי יין קלאסיים שכל יקב לא היה מתבייש לקבל. בריקס 24.5, pH 3.65, בהחלט מכובד.
הטיפולים האגרוטכניים, כאילו, לפי ההלכה, כלומר, לפי רק לוקמי.
כן, אנחנו כמעט, אני אומר שוב, בשביעית לא נגענו למעט את פעולת הזמירה, השקיות מינימליות וריסוסים מינימליים, לא עשינו שום דבר אחר. בסדר? לא עשינו שום דבר אחר. בכל הטיפולים, במידה שווה בכל הטיפולים. בסדר? כי לא רצינו לגעת בזה, למרות שיש מקומות, אולי לעשות. לא נגענו בזה. בסדר? בוא נדלג את זה. אנחנו בסופו של דבר הלכנו וקמנו פאנל של תואמי יין שיגיד איך היין. האם זה יין או לא יין. אלה התוצאות. זה בעיקר מה שצריך להסתכל. אופה, אחורה. שימו לב לזה, הציון הכולל. הציון הכולל של היינות, הביקורת קיבלה את הציון הגבוה ביותר באופן לא מפתיע, זאת הפעולה, היא לא סתם נבחרה במהלך השנים כפעולה הנכונה ביותר. פעולת הפיסול הגיעה אחריה לא שונה באופן מובהק, אבל קצת יותר נמוכה. המכן נתגן לא שונה באופן מובהק, מעט יותר נמוכה איכות היין. האי זמירה קצת יותר נמוך, צריך לומר, אבל עדיין יין. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא, אמרו, הוא בלתי נסבל ואי אפשר לשתות. יין באיכות נמוכה יותר, אבל יין. זה חשוב להבין. כאשר המדדים העיקריים שנפגעו באי זמירה, זה המדדים של איכות הצבע ועוצמת הצבע. אתם שמים לב פה, אלה מדדים ששונים באופן מובהק משאר הטיפולים. וגם בעוצמת הטעם, זאת אומרת, היין הזה היה טיפה יותר דליל. אפשר לומר שזה יין שבעצם יורד סדרה, אם אנחנו מסתכלים מכיוון היקב. טוב, אז אני רוצה לסכם לגבי השביעית. אתם יודעים מה, נעשה את הסיכום בסוף. אפשר רק לומר שהזמירה המכנית כרגע נראית בעינינו כטיפול שבהחלט יכול להחליף את השיטות המקובלות היום של זמירה בשבירה. עם יתרון כלכלי מצוין, עם יתרון בכוח אדם. רק צריך להקפיד מאוד עם הפועל שיודע מה הוא עושה שם ולא עושה נזקים, כי זו פעולה שעושה לגרום נזקים, עושים אותה בצורה לא מכונה. אי זמירה לא גרמה לתמותה. יש יבולים גבוהים ביותר, אבל ניתן להפיק מהם יין, הם מבשילים, הגפן לא מתה, לא נצפו מחלות או ניוונים. רק צריך להדגיש באי זמירה שאנחנו חייבים זמירה אחרי זה בציר מכני. הפיסול זה מצוין למי שלא רוצה יין בשביעית, מי שרוצה לחדש קרם, זה יכול להיות פעולה מצוינת. והגרדום זה מאוד קיצוני, אני מאוד לא ממליץ למי שלא מאוד מקצועי לעשות את זה, ורק אם יש באמת סיבה מאוד מאוד טובה. מה עשינו הלאה? הלאה היינו צריכים לצאת מהסיפור הזה, מכיוון שעשינו הרבה בלגן בקרם, והבאנו אותו למצב לא נורמלי. עכשיו אנחנו צריכים לחזור כמה שיותר מהר למצב רגיל. אז את טיפולי הביקורת, הפיסול והמכנית, אנחנו בעצם הצבנו מחדש ל-16 סעיפים בני שני ניצנים. טיפול אי הזמירה, אנחנו חילקנו אותו לשניים, בחלק ממנו פשוט קיצצנו את הכל לשתי עיניים. בחצי השני השכבנו זמורות פרי, זה אומר שלקחנו את אותם ענפים ארוכים שעליהם התפתחו למעלה, זמורות, והשכבנו אותם על הגפן על מנת לקבל בכל זאת איזושהי רמה מסוימת של פרי, כי חששנו שלא יהיה פרי, ריססנו על זודף. השכבנו את זה, על הגפן קשרנו את זה עם חבקים, אפשר לעשות את זה מהר מאוד, ותכף תראו שזה עבד. בגרדום אנחנו בעצם בחרנו שתי זמורות, השכבנו אותם והצבנו את הגפן מחדש, זה לקח הרבה זמן. שימו לב, זה לוקח הרבה זמן בגרדום לעצב מחדש, זה כמה זמן לקחנו לעשות את הזמירות בשמינית. שאר הטיפולים לא באופן משמעותי שונים, הזמירה קצת יותר זמן כי יש שם קצת בלגן שצריך להוציא, המכנית היה לנו קצת יותר קיצוצים ודיוקים שהיינו צריכים לעשות, אבל בסך הכל לא משהו משמעותי. שימו לב, אנחנו רצינו לבדוק אם יש הבדל במספר המגדלים. מגדלים זה אומר שהתחלת לעלות קומות בגפן, ורצינו לראות אם הזמירה המכנית יוצרת לנו בעיה מבנית. התשובה היא לא. קיבלנו בדיוק את אותה מספר מגדלים כמו בביקורת, כך שהזמירה המכנית בהחלט לא מזיקה לגפן לדווח ארוך. אפשר להגיד שאם עושים אותה שנה אחת, אפשר לצאת מזה בשנה שאחריה, בלי בעיה. הפיסול כמובן, עם שום מגדל חידשנו את הגפן והכל מצוין. טוב, ככה זה נראה לפני הבציר בשנה השמינית. הזמירה המכנית, יבול טיפה יותר נמוך מאשר הביקורת, שוב, שנה שעברה לו טיפה יותר גבוה, שנה טיפה יותר נמוך זה משהו די טבעי, אבל לא משמעותי, ברמה של 10%. הפיסול, יבול גבוה ביותר, בגלל ששנה קודמת לא היה לו יבול, השנה יש לו יבול גבוה מאוד, הוא מאוד פורה. כמובן שהיה ניתן לדלל את זה ולעשות הרבה פעולות, אנחנו לא נגענו בזה כי רצינו לראות את הפיזיולוגיה של הסיפור, רצינו לדעת מה קורה. הגרדום, שימו לב, חידוש מלא של הכרם, השכבנו בעצם זמורות, ריססנו אותם בעל זודף, קיבלנו קיר חדש, הכרם התחדש במלואו, לא הייתה כל בעיית חידוש. שימו לב מה קורה באי זמירה. אם אנחנו עשינו רגיל ורק חתכנו לשתי עיניים, קיבלנו אשכולות קטנים מאוד, פוריות מאוד נמוכה, זה בעצם זמורות, הסעיפים היו בני שנתיים, ולכן קיבלנו פוריות מאוד נמוכה ויבול מאוד נמוך. אבל אם השכבנו, שימו לב, אלה זמורות שהשכבנו מלמעלה על גבי עבדים, ומהם יצאו זמורות חדשות עם אשכולות יפים, הכל באזור שאנחנו רוצים לקבל אותו, אפשר לקבל את כל הריסוסים, אפשר לבצור את זה מכנית, אין שום בעיה, ופתרנו את בעיית היבול בשמינית לאי זמירה. הם מבחינת מדדי היבול, אלה היבולים, לא ניכנס לזה יותר מדי, רק תסתכלו, האי זמירה, אם לא טיפלנו בזה בהשכבה, בעצם בהשכבת זמורות פרי, קיבלנו יבולים מאוד מאוד נמוכים, אי זמירה עם השכבה, קיבלנו את יבול המטרה, שהיה בערך טון 200, מצוין, באחרים קיבלנו יבולים גבוהים, שיכולנו כמובן לדלל, ולא עשינו את זה בשנה הזו. עכשיו הסתכלנו בתשיעית, אנחנו כבר עכשיו בתשיעית, רצינו לראות האם יצאנו לגמרי מהסיפור של האי זמירה, או שאנחנו עדיין סוחבים את, את הבעיות המבניות של האי זמירה גם לתוך השנה התשיעית? התשובה היא, סיימנו עם זה. שימו לב, רצינו לדעת כמה סעיפים נורמליים, רגילים, בני שנה, יש על הבדים בשיטה של הרגיל ובשיטה של השכבת זמורות הפרי. כי החשש הוא כשמשכיבים זמורות פרי, בעצם זה ימנע חידוש של הגפן מהבדים. התשובה היא, לא, קיבלנו מספיק, אנחנו בדרך כלל רוצים 16 סעיפים, קיבלנו מעל 25 סעיפים גם בשיטה המושכבת, כך שבהחלט אפשר לומר שבשנה התשיעית חזרנו לשגרה. פשוט חתכנו אותם מהבדים, זרקנו אותם בתשיעית. אנחנו רוצים לקבל פרי. לקבל עליהם יבול. כשסיימנו לקבל את היבול בתשיעית, בעצם בחורף התשיעית, עכשיו, בניסוי הזה, זה כרגע.
למה בשנה התשיעית הוא מחדש יותר טוב את הזמורות מחדש
מהבדים? תמיד הוא מחדש יותר טוב מהבדים. רק שאם אתה נמצא כל הזמן למעלה, יש איזושהי השפעה הורמונלית שמונעת את ההתחדשות מלמטה. ברגע שחתכנו את זה, קיבלנו התחדשות. אני אסביר לך אחר כך יותר, פשוט זמננו קצר, אני לא רוצה לעכב את הרב אריאל. אנחנו השכבנו שתי זמורות לכל בד. שתי זמורות פרי לכל בד.
למה בזה שלא גזמתם, לא השכבתם בקיץ את הזמורות, את הבדים שפרצו למעלה? בשמיטה עצמה להשכיב
אותם. זה מאוד מסובך טכנית, כי יש כמות כל כך גדולה של זמורות, אנחנו מדברים על משהו כמו 100 או, לא יודע, בין 60 ל-100 זמורות לגפן, זה בלתי אפשרי. אחרי שאתה מדלל ומוריד את הכל, אז אפשר להשכיב 2 לכל בד, זה נסבל. אבל כשהסבך הזה הוא בלתי ניתן להשכבה. אני לא עוסק בזה, אני מוכרח לומר. אני לא מכיר את התחום מספיק טוב, אני רק יכול לומר שבענבי מאכל זה בעיה, אפשר להגיד במרכאות, רק של הקורם. כאן מדובר על איזשהו שילוב של הקורם עם היקב, והיינו חייבים להוכיח ליקבים, על מנת שהעסק ימשיך לפעול, שאפשר לעשות דברים ועדיין לקבל יין סביר. וזה בעצם מה שנדרשנו להוכיח, לכן היה כל כך חשוב לקיים את הניסוי הזה בענבי יין.
איך אתה מסביר את העובדה שדיברנו עם יותר מאשר חקלאי אחד, והוא אמר שאם עושים אי זמירה, הקרם מתמוטטת?
אני אגיד לך ככה, קודם כל כנראה שזה קרה פעם או פעמיים, אני לא רוצה לחשוד שמישהו אמר משהו סתם, יכול להיות שזה קרה פעם או פעמיים, יכול להיות שהיה איזשהו ניסיון עבר, אני יכול להגיד לך שיש מקומות באוסטרליה ומקומות אחרים בעולם שזאת השיטה הרגילה, היא זמירה רבת שנים, לכן כשבאו ואמרו לי זה ייפול זה ימות, אמרתי להם חבר'ה, זה לא מה שאנחנו מכירים, ולא נראה לי, לא נראה לי. מצד שני צריך לומר שיש פה פחיתת יבול, ויש פה סיבוך ארוך שנים. זאת אומרת, עוד פעם, לצאת מהסיפור הזה רק בשנה התשיעית, זה צריך להיות מאוד בעל מוטיבציה כדי לעשות את זה, בוודאי מבחינת היקב, שאין לו שום אינטרס לקבל יין יותר נמוך בשנה שביעית, יין מסובך ביבוליו בשנה השמינית, זאת אומרת, מבחינת הכמויות שלא בדיוק יודעים, והשכבות, ולצאת מכל הסיפור בשנה התשיעית, זה מסובך. אז ודאי שאם אתה שואל בפשטות לרוב האנשים, לי נראה שהזמירה המכנית בהחלט יכולה להוות פתרון, או פיסול אם רוצים להפחית את היבולים. ואם יש גיבורי כוח עושי דברו, שיהיה רצון שנזכה מהם להיות, אפשר גם ללכת לכיוון של בזהירות רבה, ואני מציע לבדוק את זה, יש לנו עכשיו שנה ושנתיים, לבדוק את זה בקרם בצורה מצומצמת, אצלך, ואז להחליט. תודה לכל מי שהשתתף איתנו במחקר.
תודה רבה, יישר כוח גדול גדול. באמת יישר כוח גדול מאוד לדוקטור שיבי דרורי. קודם כל אנחנו רואים שחשיבה רעננה ויצירתית יכולה להביא את כל התחום באמת לכיוונים חדשים. ואם חשבנו במשך עשרות שנים שאין פתרונות ואי אפשר לצאת מהסיפור, אז אנחנו רואים שיש פה באמת כיוון מעניין, רענן, חדש. בוודאי שגם שיבי וגם אחרים ימשיכו לחקור את התחום הזה ולהגיע לפתרונות עוד יותר טובים ועוד יותר טובים בעוד ענפים, בעוד אזורים. ואנחנו בטוחים שבעזרת השם בסופו של דבר, מה שנעשה פה והוא הראה פה כרגע, זה בוודאי יהיה פריצת דרך גדולה מאוד בכל התחום. אני רק מזכיר דבר אחד, אחרי השיעור של הרב יעקב אריאל תתקיים תפילת ערבית כאן במקום, ואנחנו רוצים, לפני שהרב יעקב, מורנו ורבנו הרב יעקב, נותן את השיעור, אנחנו פה, הגיע עמי, הגיע... טוב, רצינו ש... רצינו שהרב יעקב אפשטיין מהמכון ייתן את זה לרב יעקב אריאל. מכון התורה והארץ הוציא את הספר של הרב יעקב אריאל, שליטה, ההלכה בימינו במהדורה חדשה, עם נוספות ועם מפתחות. היה ראוי שבאמת הרב יעקב אפשטיין שערך את זה ייתן את זה, אבל כיוון שהוא כרגע לא פה, אנחנו ניתן את זה לרב יעקב. זה בספרו של הרב יעקב, מהדורה חדשה, גם בדברים האלה מתרעננים אצלנו ברוך השם, ואנחנו זוכים. ואני רוצה באמת להזמין עכשיו את מורנו ורבנו הרב יעקב אריאל, מכל מה ששמענו, איך אנחנו זוכים לקראת השמיטה הבאה בכיף.
דפים מקורות. דפים מקורות אני צריך.
דפים מקורות.
ראשית כל אני רוצה להודות למכון תורה וארץ על המהדורה החדשה של הספר. אני רוצה לומר שלמרות שהספר הזה הוא יותר פופולרי, יותר קליל, הוא לא עוסק בליבון סוגיות בש"ס או בתלמוד ובפוסקים, אבל מבחינת התועלת דווקא לציבור צעיר היא גדולה יותר, וקיבלתי פידבקים שבתי ספר לומדים את הספר הזה, כי הוא באמת מראה איך אפשר לקיים הלכה בימינו. כי תמיד מציגים את ההלכה כבכל מיושנת, לא רלוונטית, לכן המודרניים מתקדמים לקצב שלהם, ולהלכה אין מה לומר כביכול בחיים המודרניים. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, כמו שאמר הרמב״ם, כי זאת התורה לא תהיה מוחלפת. הרב סובייצ'יק אמר, שאילו היה הרמב״ם חי, היה מוסיף עיקר נוסף, שאין שאלה מודרנית שאין לה מענה הלכתי. אבו עצמו הודה שאין צורך בעיקר נוסף, וזה כלול באותו עיקר התשיעי, שזאת התורה לא תהיה מוחלפת. העקרונות התורה נצחיים, והם מאפשרים יישום מלא של כל הלכות התורה בשאלות הכי מתקדמות, הכי מודרניות, הכי מעשיות. אני כבר מודה לכם, הספר הזה כבר לא מודרני. כי תוך שנה, שנתיים, נתחשים דברים חדשים, והלכה יש לה מתיישמת בשאלות חדשות שלא חשבנו עליהן מקודם. הנה רק דוגמה שלנו עכשיו, נושא הסבירה בגפן. ראשית כל, אקדים כמה הקדמות עקרוניות שלא דיברו עליהן בתוך הדיון כאן. נכון שסבירה מהתורה היא רק סבירה מדויקת שגורמת לצימוח. כי זה במקורות שלנו, שהגמרא בשבת אומרת, הזורע והזומר והנוטע והמבריק והמרכיב, כל מלאכה אחת. בשבת, זומר וזורע זה מלאכה אחת, זה לא תולדה. זה כמו מבשל ואופה, שזו אותה מלאכה. כלומר, זומר זה זורע. כי הזמירה מצמיחה. זה הגדרה מיוחדת בגפן. אולי יש עוד יצים אחרים, באפרסק יש גם כן פעולה דומה, אם כי לא כמו בגפן, שהזימור יוצר צימוח. בשביעית זה נקרא תולדה, הוא היה מסת מאוד קטן אומרת, אבות עשה הרחבנה, תולדות, לא עשה הרחבנה, תורה מכנה את הזמירה כתולדה, למרות שבשבת זה אב, בשביעי זה תולדה, אבל תולדה מיוחדת שהתורה הייתה צריך לפרט אותה ולאסור אותה, הרי בשבת אין פירוט למלאכות, יש אבות מלאכה, והתולדות נלמדות, בגזת הכתוב שאנחנו לומדים תולדות, גם זה בעצם מזמן איך שאפשר ליישם, תלכות שבת בחיים הכי מתחדשים, כי לכל אב יש תולדות אי ספור, וכל מה שהתחדש אי פעם, הכל תולדות של האבות הראשונים, בשביעית התורה הקפידה ו... פרטה מיוחד, זריעה וזמירה, סדחה ותזמור, למדנו שהתולדה הזאת, התורה פירטה אותה בגפן, כי היא אסורה. היא נקראת תולדה בשביעית, כי לעומת שבת, שהיא נקראת אב. הסיבה לכך, לא נקראת, יש שתי סיבות לכך. א', שבשבת מלאכת מחשבת עשרה תורה, לכן הכוונה היא הקובעת, והכוונה בזריעה וסבירה היא זהה. בשביעית יש דעה שמלאכת מחשבת התורה לא, התורה לא דרשה מלאכת מחשבת. הסבר אחר הוא שבשבת מלאכות אסורות בין בקרקע, בין לא בקרקע, בשביעית המלאכות אסורות בקרקע. ויש הבדל מזריעה לזמירה. הזריעה נעשית ממש בקרקע ישירות, והזמירה נעשית בעץ. שמחובר לקרקע, זה לא הקרקע. לכן נקרא בשביעית תולדה. איך שלא יהיה, התורה בכוונה פרטה שתי תולדות, זמירה מצד אחד, ואחר כך קצירה ובצירה, בצירה תולדה, למדנו שרק התולדות האלה אסורות. יתר התולדות בשביעית מותרות. וזה שינוי עצום בין שביעית לבין שבת. בשביעית התולדות מדורייתא מותרות, אבל אסורות מדרבנן. ולכן כל הדברים שנברו כאן צריך להביא בחשבון. נכון, מהתורה זה לא זבירה, אבל מדורייתא, מדרבנן זה כן. זה לא זבירה, זה קודם שם אחר. ייתכן שהגרדום יכול להיות שהוא בכלל לא באמת, אולי אפילו לא דרבנן. אם כי לא בטוח. כי בסופו של דבר, המטרה שלו היא לחזק את העץ, לרענן אותו, לחדש אותו. הפיסול ודאי הוא איסור דרבנן. וגם לכן כל השינויים שנעשים בזמירה, לא, עדיין הבעיה נפתרה גם איסור דרבנן. אבל זה נפקא מינה גדולה. ראשית כל, היתר המכירה, כי ידוע, היתר המכירה מתיר רק מלאכות דרבנן, מלאכות דורייתא גם ביתר המכירה אסורות, ולכן חשוב להגדיר מה דורייתא מדרבנן, וזה לגבי היתר המכירה. אבל אם אנחנו רוצים ללכת בשביעית בלי היתר המכירה, אז איסורי דרבנן מקומם עומדים. וכאן השאלה היא אחרת. האם אנחנו יכולים ללכת לאוקמה? כידוע, זה הבדל מאיסורי דורייתא דרבנן. איסור דורייתא אסורים גם כשהצורך לקיים את העץ. לעומת זאת, איסורי דרבנן עם לאוקמה מותרים. אז לפני כן נראה בית הרב קוק שבת הארץ, קונטוס האחרון אומר, הזמירה הנהוגה אצלנו, דיין שקורטים כל הענפים, משאירים את גוף הגפן, הוא גם מדבר על זמירה שהוא ראה בארץ, לא הזמירה הקלאסית, שאנחנו יקרנו אותה שרק קיצור הזמורות, אלא ממש משקה פיסול. דיין קורטים כל הענפים, משאירים רק את גוף הגפן. כאן לא לגרדום, כאן לא לפיסול. נראה שאינה הזמירה סורמת תורה, אלא מהתולדות. נראה שהיא הפיסול. אבל הזמירה מקדם, שנשרה בתורה, הייתה לחתוך רק חלקים מהזמורות ולא כולם. לפעמים זה כבר שם אחר, כבר אינה לך זמירה אמורה בתורה. כפי הם המומחים בדבר, אינה בהזמירה הזאת נגע בעצמנו, שיצאת כל הענפים, לבות הפירות ולשבר את האילן. כלומר, הפיסול לא מיועד להצמיח, מיועד להפך, לבסט, כמו שנאמר קודם, שהשנה יהיו פחות, שיהיו, ראינו שבאי זמירה יש יבול עצום, לעומת זאת בהזמירה לבסט, אבל היא גורמת לצימוח, לכן היא זמירה מדורייתא. אבל הפיסול, גם הוא מטרתו כנראה שונה, שהוא לא בא אפילו לעשות את זה, הוא לא בא להרבות צימוח במקום הזה, אלא לבסט את הגפן לשנים הבאות וכדומה. אני הולך להזכיר פרטים מקצועיים, כי הנושא צריך ללמוד יותר לעומק. רק אני אומר את העיקרון, שהפיסול הוא לא הזמירה. הזמירה נועדה לצימוח באותו מקום, הפיסול לא נועד לצימוח באותו מקום, ולכן זה לא זמירה דורייתא. וכיוון שהיא קציצת, שהזמירה, כלומר שאינה הזמירה שהיא קציצת, שאני גם בדברים, שהיא קציצת כל ענפים, להרבות את הפירות, להשביח את האילן. זה לא בא להשביח, לא בא להרבות את הפירות. כי אם להריך קיום האילן, ייתכן שהרב קוק ידיר את זה לפני 100 שנה אחרת, משביע מינו, אבל העיקרון ברור. זאת לא זמירה. זמירה זה רק קיצור הזמורות כדי לגרום באותו מקום צימוח. זאת זמירה אסורה מהתורה. זמירה, כן, ומסתבר שבאותו ענף, באותו מקום. שבאותו מקום, באותו מקום, זה כמו זריעה. הזמירה זה כמו זריעה, שבאותו מקום יש צימוח. אני אומר שזה כך, זה מזור מטרת הזמירה, שבאותו מקום יהיה צימוח. אם זה גורם צימוח במקום אחר, זה לא, זה כמובן שבאותו זמירה. זאת לא זמירה דורייתא. מה? שאלה טובה. אם זמירה היא תלתה שזריעה, זה רק שזה עושה פירות. לא צמוח, אם כי, לא פשוט. כי נגיע ככה. אם זה עושה צימוח של שריגים, אבל שנה הבאה ייתנו פירות, זה עדיין נחשב פירות. זה לא חזק פירות. אם זה גורם לצימוח שבסוף ייתן פירות, זה נקרא זריעה, זה כמו נטייה, אתה נוטע עץ עכשיו, והפירות יהיו רק בעוד 3-4 שנים. זה אסור מהתורה. אמרתי נטייה אסורה מהתורה, שלא פשוט. לא פשוט, נטייה אסורה מהתורה, ויכולה להבין כאן בכל מיני זמירה. אם זמירה אסורה מדאורייתא בעץ, כאן בכל מיני נטייה אסורה, אבל הנושא נשאר פתוח.
רק לכאורה, לפי המחקר הזה, הוא תוקע את כל העסק.
מה הוא?
הוא תוקע את כל האפשרות להתיר.
הוא תוקע?
אי אפשר להתיר, אם אני יכול על ידי
אי זמירה
להגיע לאותו מצב, אז אין
לי אוכל. אוקיי, נכון, נכון. לא, שאלה טובה, שאלה מסוילת. השאלה מסוילת, רגע. לכן אמרתי, זה פותר רק את הבעיה לסומכים יותר מחירה. אם לא סומכים יותר מחירה, כל הפתרונות האלה יכולות לפתור. כאן אנחנו נעשים של הרבה יותר עקרונית. רגע, 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 אנחנו חושבים, השאלה מה זה אוכל. רגע, כאן שאלה באמת הרבה יותר עמוקה, הנושא עדיין צריך ללמוד עד השמיטה עוד שנה וחצי, להעמיק בנושא הזה, ללמוד אותו יותר לעומק. מה שנעשה רק בצורה שטחית כרגע, במחשבה ראשונית. השאלה מה זה, אם זה נותן שאלה הרבה יותר פירות, עד הבא, שיהיו פירות לאכילה בשנה שמיטה. אם זה גורם אחר כך והשמינית לבעיות קשות, זה נקרא אוקמה, כי אתה עכשיו צריך לחשבן גם מה יקרה בשמינית או בתשיעית. ראינו שההשלכות אי זמירה בשביעית, האי זמירה בשביעית יוצרת בעיות לא פשוטות בשמינית. מה? הכל. גם הצורך לעבוד עבודה כפולה, להוציא הוצאות נוספות, זה גם כן אוקמה. אוקמה זה הפסד. הריטי הוא בגלל הפסד. אוקמה זה לא בגלל שאתה רוצה כן, אם אתה גורם מקום שהפסד גדול, אתה רואה מה הפסד, אם זה דורש ממך יותר עבודה, בכמות הרבה יותר גדולה, בשמינית, אז יוצא שזה אוקמה. ולכן הצורך, כבר עכשיו, גם השמיטה, לחשב את ההפסדים של השמינית, זה חלק מהחשבון. מה? זה בדיוק כך, זה אוקמה. אוקמה תום של הפסד. ההיתר של אוקמה בגלל הפסד. ההיתר של אוקמה בגלל הפסד. חכמים שאסרו מלאכות דרבנן, אמרו מקום שיש הפסד, החכמים אמרו שמקום שיש הפסד, התירו לעשות מלאכות. זה היתר בגלל הפסד. לכן צריך הפסד משמעותי. לא הפסד של אחוז אחד, הפסד של, נניח, שם החזונים שאמרו 16% הפסד. אם כוח עבודה שיצר בשמינית, יעלה לך 6% יותר, זה הפסד. והפסד, חכמים תום של הפסד. אני מסכים שהנושא, אני אומר עוד מהרבותיי, נושאים לסורים עדיין לימוד, כי יכול שרבה על אוקמה, כמו שרבה מיכאי אומר, אוקמה זה רק לקיים את העץ, ולא מלמוד הפסדים. הפשטות יותר, נראה לי יותר, שאוקמה זה מלמוד הפסד. הרמב״ם נראה בממחות שמיטה ויובל, אומר ככה, למה יתירו כל אלה, שאם לא ישקה, גם דרך על ההשקיה, אבל גם לפני כן אומר גברים הנוספים. למה יתירו כל אלה, שאם לא ישקה, תעשה ארץ מלאכה, וימות כל עץ שבה. כלומר, אם שנה אחת לא נשקה את העצים שזקוקים להשקעה, אז הדברים, אז היוצא שנצטרך אחרי שמיטה, לנטוע מחדש את העצים, כי העצים ימותו. צריך לחכות 3 שנים לאורלה, ברבעי, בקיצור, ישארו עוד 2 שנים בלבד לאכילה עד השמיטה הבאה. והואיל ואיסור הדברים האלה, כיוצא בהם מדבריהם, לא גזרו אלינו, שאין איסור מהתורה אל אותם שני אבות של הדורות שלהם ביארנו. הוא אומר כאן פירוש שהדברים כיוצא בהם. לפני כן הוא הזכיר עוד, לא רק השקיה, אלא פעולות אחרות גם כן. והרמב"ם ימות. האם הכוונה של הרמב"ם ימות ממש, שהכל ימות? נכון, אי השקיה שנה אחת, הכל ימות. לא, הכל, כלומר, אותם עצים שזקוקים מאוד להשקיה, ימותו. אבל השאלה אם הרמב"ם מתכוון ימותו, או מתכוונה שייפסדו. והדוגמאות האחרות של הרמב"ם מביא לא מהשקיה, כיוצא בהן, אומר פירוש, ביסוד ימי אלה וכיוצא בהם, כלומר, לא כהשקיה, אלא כל המלאכות האחרות, משמע, לא מדובר על מיטה ממש, מדובר על הפסד. שהתורה לא התכוונה שאדם יפסיד גם השנה השמיעית. מספיק שאדם סובל בשנה השביעית, ההפסד מספיק גדול, ולכן התורה התכוונה שבשנת שמיטה באמת זה הפקר, אבל שנת שמינית אפשר לחזור חזרה למצב הרגיל. ואם זה בשנה השמיעית לא יחזור מצב הרגיל, יהיה הפסד ניכר, זה נקרא לעוקמי, לפי מה שנדבר כרגע, בעודות סופית, ולכן יש מקום להתאים את המלאכות האלה לרבנן, למנוע הפסדים בשנה השמינית. ראינו כאן בעצם שני סרטונים. סרטון אחד ראינו כאן זמירה ידנית, ביד ממש, ואילו בסרטון הקודם ראינו זמירה מכנית במכונה. וכאן יש הבדל גדול באמת בשתי השיטות האלה. עוד פעם, גם הזמירה המכנית בין זאת ובין זאת, הם יהיו איסורי דרבנן. אבל השאלה היא, האם אנחנו אמרנו, תוך ההנחה, שאם לא נעשה איזה פעולות מסוימות לעוקמי, תהיו הפסדים גדולים אחר כך בשמינית, בתשיעית, אז בין אם זה מכני ידני, בין אם מכני מכונה, אז אם זה איסורי דרבנן, יש מקום לומר שהדברים יהיו מותרים. אבל יש הבדל גדול, וכאן יש מקום למחשבה אחרת. אולי בכלל זמירה מכנית לא נקראת לך זמירה. אפילו לא בדרבנן. כי אם זה נחשב גרמה, הרב רוזן, אני לא עושה פה, הוא היה פה קודם. הרב רוזן יצא לפני כמה שמיטות, מכשיר מכני עם גרמה. כלומר, אתה עומד עם העץ, המכשיר, וזה לא עובד מיד, רק אחרי פולס נוסף, זה גרמה. היה לי ויכוח איתו בנושא הזה בשמיטה, היה בתחום עם ויכוח בינינו, עדיין נשאר בדעתי, אם כי מסיבות אחרות, נתקף נראה תקף, על כל פנים, לא צריך לראות מה שהרב רוזן יציע את הגרמה, זה עצמו גרמה. כי זה לא כמו מזמירה, מזמירה אתה בידיים קוצץ. פה אתה לוקח מכשיר, ומכשיר עושה את המלאכה. כשמכשיר עושה המלאכה, זה לא אתה, זה גרמה. וגרמה, מצאנו בשבת משל, גרמה מותרת.
אם אדם זורה עם מכונת זורה, זה לא יקרה זה.
היא נחינני, הרב פרנק טוען כך. הרב פרנק, גברה גברה קרמי, החזניש והרב פרנק, הרב פרנק והחזניש שנשקלים שקולים מעיניי. פרנק שהרב פרנק היה הפוסק הגדול של ארץ ישראל. למד ברב צודה, הוא היה פוסק, הוא לקח עצמו עול לפסיקה. החזניש, אתם חכם גדול מאוד, זה היה פוסקים, אבל הוא לקח עצמו עול לפסיקה. יש לי גדול בין פוסק שלקח עצמו עול לפסיקה, בין תוך חם חשוב, גדול, ענק וגאון, אבל לא כעצמו אותו לפסיקה. אגב, בשמיטה החזוני שלה כעצמו אותו לפסיקה, זה נכון. הוא ראה את עצמו, כן, ישבי פאי, לקח את האחריות, שרואים את ההבדל גדול בחזוני בשביל הלכות זאת בארץ, בין הלכות אחרות. שם אתה רואה שהוא לקח עצמו אותו לפסיקה. אבל בכל זאת, לא נשקול את זה.
לכן הוא היקף שם.
רואים שהוא ראה לקחת עצמו את הפסיקה, זאת אומרת, לוקח את האחריות, עובד לפניו והאדם, החקלאי עם כל ההשלכות, הוא לוקח את האחריות, לא רק דברים תיאורטיים, למה יסייע עם אותו חקלאי, זה בדיוק עול פסיקה. אז אם כן, לא נשקול בזה, שכולם ברורים כאן ברורים, אבל לפחות מחלוקת בשאלה הזאת. אם כן, בהר הצבי באמת אומר כך, יש לך בני קצירה את המכונה חשמלית, הוא מדבר על קצירה בשבת. אגב, השאלה הייתה שהייתם תיאורטית, אבל הוא רק רצו לומר. הבעיה שם הייתה שקיבוץ חפץ חיים קיבל מהסוכנות מכונת קצירה, קומביין, אבל בשותפות עם רבדים, קיבוץ השומר הצעיר. השאלה, האם מותר לקחת שותפות כזאת? הרבדים הסכימו, אתם תקצרו ביום חול, אנחנו בשבת. זה פותח את הבעיה. והרב פרנק, רבותיי, שזה לפני 60 שנה, 50 שנה, קומביין, לבד קיבוץ להחזיק קומביין, זה פשוט דבר שהיה בלתי אפשרי, רק קומביין משותף, בא בחשבון, וזה היה הפתרון. ואז הוא שואל שאלה עקרונית בכלל, מי אמר שמה שרבדים יעשו בשבת, וכך איסור דאורייתא? אולי זה לא בכלל לא איסור. חבר'ה, זה עולה למה יעשה, כי הפעלת המכשיר, הנעתו, יש שם הדלקה, עברה, אז זהו, זה פשיטה שיש הרבה מלאכות. זאת אומרת על הקצירה עצמה, הקציר, לא ה... אילו יכול להמציא מכשיר שידלק לבדו והכל יעשה לבדו ורק הקצירה, אז הוא אומר, אם לכן, אגב, היום יש, היום יש והיום, היום חיטה חשמלית, אגב, אני רוצה באמת לומר, אני רוצה להגיד לכם, אני למדה הוריתי לקנות מכוניות חשמליות. גם למשטרה הצעתי את זה. לצבא אין את השפעה, אבל לאנשי המשטרה ולמדה המלצתי לקנות מכוניות חשמליות. אבל בתנאי אחד, שתדעו שאם אזרחים ישתמשו בזה, זה יהיה סור דאורייתא. שיהיה ברור, רק למדה ומשטרה וצבא. שזה בגלל שאנחנו צריכים את האזרחים, שיהיה ברור, מוכנית חשמלית, בעיניי, כאן החזוי צודק, יסוד הורייתא. אז ענייננו, אז התשובה היא לא למעשה, רק קודם בה יש לה עקרונית, האם קצירה היא בית יסוד הורייתא. אני יכול להגיד לך שוב, כמלאכה בידיים ממש, או נאמר שאיזה אלא גרמה, הוא שבת עשייה הוא לעשות, לא גרמה. ואף על פי שהוא מוליך את המכונה ומכוון אותה שתלך על הצמחים לקוצרם, הבסל בבריה, חולין, כתב שמה שמוליך השמיר, השמיר בלחתום ובקע, אבל עושה אותיות בתוך האבנים, את האבני החושן, לקחו עם שמיר, שאנחנו יודעים בדיוק מה זה, זה מין חומר מיוחד, או בעל חיים מיוחד, או חומר מיוחד, יש לו איזה יהלום, לא ברור, כנראה משהו אחר, משהו שחד פעמי היה, שהוליכו אותו על האבנים, והם חרטו, השמיר חרט את האותיות, וזה כתוב, פיתחת עליהם, פיתוחך אותם, זה כנראה שאתה עשית. למרות שהוא לא עשה כלום, הוא רק הוליך את השמיר על האותיות. זה לא בידי ממש. ויש לומר, והשמיר הוא גרזן ביד החוצב בו. אבל המכונה חשמלית, הוא מוליך את המכונה, והכסירה הסד לא ידעו, כלומר, רוצה להגיד לך. השמיר באמת, זה חומר מיוחד, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא, הוא, אתה מוליך אותו על האותיות, ואתה כותב אותו, נניח, בפרום, סרטט, סרטוט, ואתה מוליך את השמיר, והוא כותב, זה נקרא כמו גרזן. ואת המכונה, הקצירה, הקומביין, הוא קוצר. כל הקצין זה ידי המכשיר, אתה רק מוליך אותו. לכן הוא רוצה להגיד, זה גרמה. אם כי יש סתירה בדבריו. הוא עצמו, ביורי דעה, עשו קוף ממגימל, אומר להביא כאן מקום עיון. כיוון הוא מדבר על גילוח, גילוח במכונה. אם נאמר שגילוח במכונה אסור משום שהוא גם כמו תר, ולא יודע, יש מקום להסתפק קצת, שגילוח במכונה עלול להיות כמו תר. משום שיש הגילוח, התוצאה שלו היא כמעט כמו של תר. יכול להיות שממש הוא תופס את האור, וממש מושך את השיער, לא חזר השאלה הזאת. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, שבשבילי הוכיח שזה לא כמו תר. שאלתי בחורה שעובדת בשירות לאומי בבית אבות, היא נדרשת לגלח את הזקנים. כל יום צריך לגלח אותם, שיראו יפה. שאלתי, מותר לה לגלח את הזקנים? טוב, שפלפל, אישה, לגלח, מקיף, ניקף, יש מקום, אישה פטורה מגילוח, אבל בכל זה, לפני עיוור, הוא מתגלח הידה. אז יצאת לי, הבעיה שהרמי, שירות לאומי על כסף, אני תורם לך מכונת גילוח. ואת לא, הם רוצים דווקא תער. מכונת גילוח לא מספיק חלק. זאת אומרת, הבנתי שמכונת גילוח היא לא בדיוק תער. אם מקפידים על זה שדווקא בתער ולא מכונת גילוח, סימן שזה עדיין לא תער. אבל נניח, יש פקפקים שיש מכונת גילוח זה מאוד תער, האם הוא תער בגלל מכונת גילוח? זה לא בכוח האדם, בכוח החשמל. שתדעו, כפי המגלח, איזה לגרמה. לא יתחייב משום מלאב לא תקיפו, כשהוא נעשה שלו בידיים ממש. כבר שאינו עושה שום כלום בדבר, הרי המכונה, המכשיר, מגלח מעצמו. ואני רק מוליך אותו. כי הוא מביא דווקא אחר, בקטע הבא, הוא מביא את הגמרא, את הנושא השמיר, ששם רואים ש... ולא קשה לי מה הדברים הסוטה, אבני חושן, נתניה, אבנים האלו כותב עליהם בדיו, מראה להם שמיר בחוץ ונקוד מעליהם, כתאנה הזאת נבקעת למות החמה ונחה זרה כלום, כתאו, התאנה כשמפשילה נוצרים סדקים בתוך הקליפה של התאנה, וזה סימן להבשלה של התאנה הזאת, וגם פה, הדעה השמיר נוצרים סדקים בתוך האבנים, ואז זה הכתב שנכתב. וזה מסתבר, למעשה השמיר לא יעדיף לחשב כוח אדם ויותר מיוחד גילוח. הרי כתוב, מתחתם שמו בני ישראל. אם כן, רואים שזה נקרא מעשה אדם. עכשיו הוא מביא דומה מקום החסור, לא רוצה בגלל שעה מאוחרת, מביא מסעור, הכל אני רוצה להגיד, ועשה מסקנה, סוף דבריו. ולכן, מיוחד גילוח, אין לצדד שיהיה בזה מדין גרמה, ודאי מקיף את חברו במיוחד גילוח, דין מקיף יש לו ולא כעל זה. כלומר, אם נניח, מה גילוח זה טער, זה נקרא מעשה ידיים, ולא, ולא גרמה. יש כאן סתירה בשתי פסקים של הרפנק. בקצירה על ידי קומביין, הוא סבר לומר שזה לא מלאכה דאורייתא בשבת. ואילו במוחד גילוח, הוא אומר שזה איסור דאורייתא. ההבחנה פשוטה. הוא מבחין בין מכונה שהיא עושה את הקציר ורק אדם מנהיג אותה, לבין מכשיר שאתה מחזיק ביד. מכשיר שאתה מחזיק ביד, זה אתה מוליך את המכשיר, אתה עושה את המכשיר, אתה עושה את הפעולה. מה? נכון, אז איך זה ישתואן? החזוניש טוען, הרי זה טענה שלך, שהחזקת ההגה זה נקרא הולכת הלכה, הרפא טוען, לא, אני רק מחזיק, אני רק בהגה מוליך, אבל כל הפעולה נעשית על ידי המכשיר. המכונה היא הקוצרת, אני רק מוליך אותה. זה חוט השערה, עוסקים בשערות פה. זה חוט השערה. אני מסכים איתך, ההבחנה כאן חוט השערה. שזה, גם חד גילוח עברה, מה אני עושה? אני רק, המכונה עושה עצמה, ואתה, זה, שם אתה, במכונה, ההולכה עצמה, אתה לא מוליך את המכונה. יש מנגנון, שאתה גורם לכך, זה עצמו גרמה. שאתה, כן, כל המנגנון, כל המנגנון של ההנאה, ההנאה של המכונה, זה עצמו לא ההנאה, אתה מניע את המכונה. נכון, כל זה מניע, אתה לא מניע אותה. יש מנוע שמניע אותה, אתה רק מפעיל את המנוע. פה אתה מוליך את המכונה. המכונת גילוח, אתה מוליך בידיים. בקיצור, הזמירה המכנית הידנית היא ידנית ממש. ואילו הזמירה המכנית של טרקטור, זאת לפי החזוניש, לפי הרפן, תהיה גרמה. אם אמר זה למעשה או לא, כי כל הדיורים שלו הוא דיון תיאורטי יותר. החזוניש חולק עליו. החזוניש טוען, כמו שאמרת, שהוא מחזיק, הוא מניע, שהוא אוחז בהגה, הוא מוליך את הטרקטור לתוך השטח, זה נקרא מנהיג והראיה, ושניהם מסתמכים על מחמר. וכאן נכנסים מחלוקת רמב״ם ורמב״ן על מחמר. השאלה המחמר, חמור, נושא מסע, ואתה מוליך אותו, מי שזוכר, מי שיודע איך מוליכים חמור, במקל, דיו, והולך. החמור עושה את כל המלאכה, אתה לא עושה כלום. זה מחמר, למרות שהוא מוציא, אתה העמסת עליו בחצר, העמסת עליו מסע, אמרת לו דיו, נתת לו מקל במעטה מקל, והולכת אותו החוצה, והוא יצא, הוציא מלכתי יחיד ורבים, לא, אתה לא נחשב כמוציא, אתה נחשב רק כמחמר. מחמר זה איסור אחר, זה איסור קל יותר, לא שזה מותר, זה איסור קל, שעליו יש איסור עליו בלבד, ולא איסור מלכה שכם לסקילה. השאלה היא חרישה, שהיא אסורה מדורייתא, אבות המלאכה. החורש זה אחד המלאכה וחורש זה הידי בהמה. מה הבן מחמר לחורש? מדוע מחמר נחשב כאיסור אחר, ועוד שחורש נחשב כאב מלאכה שכם לסקילה, כאדם עשה בעצמו. והשאלה הזאת, הרמב״ם ורמב״ן נחלקו, ובדברי הרמב״ן, דורשים את זה, אני קורא את הרמב״ן. הרמב״ן כאן, שבת קופסוקים, לקראת הסוף הוא אומר כך, יש שם אותו מודגשות, ארבע שורות לפני סוף הרמב״ן. הוא אומר שהחרישה, בכלל במה היא נעשית? ונאמר בזה, בגלל שהחורש בבהמה, הוא נותן לה עול, והוא כובש תחת ידו, וברשותו היא עומדת. כל המלאכה שם האדם היא, ובו היא תלוי. ואין הבהמה לכלי ביד האומן. ואין לא מחמר שבמה היא הולכת לנפשה, שיש לה התעוררות מעט מהמחמר. מה פשט ברמב"ן? מה החילוק בין מחמר לבין מחורש? הוא אומר שמחמר הבהמה, היא לוקחת המסע, היא מוציאה את המסע מהבית החוצה, ואתה רק מתעוררת, אתה אומר לה, קורא לה, מדרבן אותה והיא הולכת. אבל הכל נעשה ידה, הידי הבהמה. בעוד שבחורש הוא נותן לה עול, והוא כובש תחת ידו ושתו היא עומדת. כלומר, זה שיש את העול, זה הופך את הבהמה לכלי שהוא תחת ידו. כלומר, לפי זאת אין לחזון איש, זה גם טרקטור. מה? מה זה? אתה שואל, החילוק דק דק מאוד, לפי זה יוצא באמת שיש לי גדול. בעיר גדול בין חמור שנושא מסע ואין עליו עול, זה מסע. זה לא עול. העול נקרא שאתה שמת עול על הבהמה, חיברת את המחרשה לעול, ואתה מחזיק ברתמה ומוליך את המחרשה, החזיש טוען שעצם ההחזקה הזאת, זה הופך לזה מלאכה של האדם. למרות שהבהמה עושה את הכל. הוא אומר, הוא הודי טרקטור. הרפנק חולק עליו. הוא אומר, לא, בחורש יש לך החזקת המחרשה. אתה מחזיק את המחרשה בידיים, נועץ אותה באדמה, והבהמה מושכת, ואתה חורש. לכן טוען הרב פרנק, זה לא דומה טרקטור. בטרקטור אתה לא עושה כלום. אתה רק מנהיג אותו. לכן דומה טרקטור זה כמו מחמר. יש גם ויכוח עמוק בין החזון איש לבין הרב פרנק, והשאלה, מה פשוט ברמב"ן? האם הרמב"ן מתכוון, כמו שהרב פרנק אומר, בגלל שמחזיק את המחרשה, כאילו את המחרשה ביד, הרמב"ן לא עושה מפורש. הוא אומר את העול. עול וקודש אותה. יש גמרא מסכת במציאה, שמראה לנו, החזון באמת אומר דבר שבינתיים קצת מוזר. הוא אומר, אם תהיה חרישה שני בני אדם, אחד יירתם כמו בהמה למחרשה, והשני ינעץ את המחרשה ויוליך אותה, הוא אומר, שניהם חורשים, שניהם חייבים. בגמרא, במסכת בבא מציעא, בהקשר אחר, ממש לא כך. הגמרא אומרת שם כך. במשנה בבא מציעא דף פ עמוד א', הסוחר את הפרה, לאחוז הבקעה, וחרש בהר, אם יבר קנקן, קנקן זה היתד של המחרשה, כיוון שהילתה, הוא הוליך אותה על בהר, יש סלעים, אבנים, ושם הקנקן נשבר, חייב. הוא שינה מתנאי הסחירות. הסחירות הייתה שעולים בבקעה, שם אין אבנים, הוליך את הבהר, והוא חייב. שהגמרא אומרת, איך זה לא שני בא, אם הוא לא שינה. הוא אמר לו, בהר, הוא הלך בהר. ואז מי משלם? אמר הפאפה, זה נקית פרשה משלם. רב שישה ברי דרב, היא אמר, נקית מנה משלם. ואיך נקית מנה משלם? הגמרא אומר, הרמב״ם פוסק, ואם משלם, זה אוכל את הכלי ואת החרישה. כלומר, זה שנועץ את המחרשה באדמה, הוא החורש. אפשר לדחות את הראייה הזאת מכאן, שמשם עוסקים עם המונות, בסחירות, שלה מי אחראי יותר על הנזק מי שאחר. ולכן אין ראייה מפורשת. אבל רואים כמגמרא את ההבחנה הזאת בין זה שמוליך את הבהמה, לזה שנועץ את היתד בקרקע, את המחרשה בקרקע. זה שמוליך את הבהמה נחשב פחות אחראי לזה שנועץ את המחרשה בקרקע. וזה קצת מחזק את דעת הרב פרנק. תראו, להכריע בשאלה הזאת, לא נכריע באמת, גדולי עולם נבקו, אני לא בטוח שהרב פרנק הסכים למה יעשה במה שהוא אמר. מה שאומרים הרב פרנק, הבחנה ברורה, שאותו כלי ידני, מכני ידני, זה קרה מעשה בידיים. לכן, לסמוך על זה, זה גרמה, אי אפשר. מה שכן אפשר לומר, שזה לא הזמירה המקצועית של התורה. ראינו אותה, שזה לא בדיוק במקום הנכון, וזה פוצע הרבה, זאת לא הזמירה המדויקת, לכן, היא איסור דרבנן. אבל איסור דרבנן, אם זה לאוק מי, אז זה דין אחר. ולכן, עכשיו, שאלה באמת, מה התוצאות של אי זמירה, למחת ההפסדים בשנת, אחרי שמיטה, שהצדיקו את האוקמי הזה בשנת שמיטה. זה נושא טון ברור, יש לנו שנה זמן לברר את הנושא הזה, אבל עכשיו, הכיוון הוא נראה לי שכרגע, שהזמירה הזאת, הידנית הזאת, שאינם היא לא גרמה, אבל היא בהחלט דומה לאותן פעולות אחרות שהן לא זמירה דורייתא, אלא רק איסור הדרבנן, ואם זה אכן לאוקמי, היא תהיה מותרת בשנת שמיטה. לא, לא פחות, 16%. בשם החזונים שאומרים 16%. שטות. 17%.
תודה רבה גדולה לרב יעקב אריאל, מורנו ורבינו, שמאיר עינינו גם בשיעורים, גם בספרים. באמת, יישר כוח גדול, גדול, גדול. אנחנו מתחילים עכשיו תפילת ערבית. Thank you.